שלום לכולם, אנחנו בפרק ב' בספר שמואל ב', סליחה, פרק ג'. טוב, נתחיל עוד פעם בשביל ההקלטה. בסדר, אז בואו נסתכל איפה אנחנו. אנחנו בפרק ג' בספר שמואל ב', אני מזכיר, בפרק ב' אנחנו רואים את דוד שואל בהשם ועולה באחת מערי יהודה, חברון, ובעצם ממליכים אותו עליהם למלך, עדיין לא על עם ישראל כולו. וראינו אותו שולח לאנשי יבש גלעד שהם הקצה הרחוק, וראינו את המלחמה בין בעצם ממלכת ישבושת, זה כמו ישראל ויהודה, אז יש פה משהו מעין הדבר של העתיד לבוא, הופך להיות מאוד רחב. בעצם יש פה שתי ממלכות, ישבושת מצד אחד, דוד מצד שני, ומלחמה ביניהם. והנה הפסוק שלנו מתאר את המלחמה שראינו אותה בתיאוריה ובמה שהתרחש בה, אבל פה זה איזושהי אמירה רחבה יותר. ותהיה המלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. זאת אומרת, יש פה אמירה רחבה, יש מלחמה ארוכה, זה לא רק ישחקו הנערים לפנינו יום אחד או איזה נקודת זמן, אלא משהו רחב יותר. שימו לב, בין בית שאול ובין בית דוד, מתחילים בבית שאול. למה? למה לא אומרים בין בית דוד לבית שאול? כי שאול, האנשים שלו הם אלה שהתחילו, הם אלה שמובילים את הסיפור לכיוון הזה. ישחקו הנערים בפנינו, זה אמירה שלהם, אמירה של אבנר, ולאורך כל הדרך ראינו את אבנר בעצם מוביל את הקו הזה. אז זה מצד אחד. תראו דבר מעניין, מתחילים בשאול ועוברים לדוד, ממשיכים בדוד ומחותמים בשאול, היפוך הסדר. אילו היה כתוב ושאול הולך ודל ודוד הולך וחזק, בהיפוך הסדר, אז בעצם היינו אומרים, וואו, שאול נחלש ודוד נבנה על חולשותיו של שאול. לא, 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 דוד לא נבנה על חולשותיו של שאול, דוד נבנה כי הוא נבנה. דוד הולך וחזק, ודווקא בבניין הזה דרכו של שאול הולכת ונחלשת. טוב, ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלית, משנהו כלאב לאביגיל, אשת נבל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מאחם בן תלמי מלך גשור וכולי, והרביעית והשישי. כל אלה או אלה יולדו לדוד בחברון. אנחנו רואים כאן תיאור בעצם של בנים, דוד בחברון, ויולד בנים לנשים שונות. התיאור של הנשים הוא מיוחד. אחינועם הישראלית, אביגיל אשת נבל הכרמלי. סליחה, היא לא אשת נבל, היא אשת דוד. כאילו, למה להגיד אשת נבל? זה לא, לא צריך להיות ככה. או בת תלמי מלך גשור וכו'. או לגלעד אשת דוד, גם איזשהו ביטוי. וכל אלה בעצם נותנים חשיבות לאימהות, וגם להקשר שממנו הם באות. והדבר הזה בעצם כמו אומר, לקחת אישה ועוד אישה, זה בעצם להרחיב את מעגל הממלכה על קהלים שונים, על היבטים שונים של החיים, על ציבורים שונים בעצם ששותפים, ואפילו מחוץ לגבול ישראל, בת תלמי מלך קשור. כאשר פה אנחנו רואים גם את הנשים, אבל פה המוקד הוא בבנים. בן אחד לכל אחד, ובין אחד לכל אחד, זה כמו לומר בעצם, זה סיפור המשכיות, מי ראוי למלוכה, מי ממשיך בעצם, ומכל אישה יש אחד, אף על פי שמסתבר שיש יותר. גם בהגעתו לחברון, אנחנו רואים, לירושלים, סליחה, בפרק ה', מיד אחרי שהוא בא אל ירושלים, ויקח דוד עוד פלגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ההבדל בין המופעים יהיה שאצלנו מדברים על הבנים והנשים זה ההקשר, ושם מדברים על הנשים והבנים הם תוצאה. זאת אומרת, שם האישה כמושג הוא משמעותי יותר. הדבר הזה קשור למקומה של האישה במלכות דוד, שהוא אחר לגמרי ממה שהיה עד כה בכל המובנים. הנשים הן משמעותיות וחשובות בבית דוד. יש עיסוק גדול בציר הזה של איש ואישה, והמשמעויות של זה לאורך כל פרקי דוד. אנחנו ראינו בפרק י"ח ביחס ללקיחת מירב ומיכל, שזה עיסוק. מיכל אוהבת את דוד, אישה אוהבת איש פעם אחת בכל המקרא, וזה ביחס לדוד. בפרק חפי הוא לוקח שתי נשים נוספות ביחס למיכל, וגם זה כתוב בפרק למד א', אנחנו ראינו כולם בוכים על בניהם, והוא בוכה על דוד, רואים את הנשים שם כמשמעותיות. ועוד ועוד הדברים בהמשך יהיו עוד יותר מפותחים, ועוד נדבר עליהם בזמנים שונים. טוב, הצעד השלישי, אם כן, יש פה תיאור של הבנים. ויהי ביות המלחמה, ויהי ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה מתחזק בבית שאול. טוב, אנחנו רואים את אבנר מתחזק בבית שאול, וקורה פה דבר מאוד מעניין, מאוד, כן, משמעותי. ולשאול פילגש ושמה רצפה בת היה, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? ואיחר לאבנר מאוד על דברי ישבושת וכו'. ובעצם יש פה, כאילו, ישבושת אומר, אתה באת על פילגש אבי, זה דבר חמור מאוד כמובן לבוא על פילגש, זה אשתו של שאול, לא פחות, לחלל את מיטתו של שאול, זה דבר אחד, ובעצם טוען לו, ואבנר כועס מאוד, אבל לא ברור מה הוא אומר. הראש כלב אנוכי אשר יהודה, אשר עשיתי חסד עם אביך, עם בית שאול אביך, ואל איכה ואל מראהו לו, עם ציתיך ביד דוד, ותפקוד עליי אבון האישה היום, והוא נשבע לו, כמו שנשבע השם לדוד, כן אעשה לו להעביר את הממלכה מבית שאול, ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע. אני עובר, ובאמת הוא עובר, ואז מתחיל הקשר עם דוד, והוא פונה אל דוד, וכל מה שמתפתח שם. השאלות שאני שואל, האם יש ממש בטענת ישבושת, מדוע באת על פילגש אבי? והשאלה הזאת היא בעצם שאלה על נאמנותו של אבנר. אבנר נאמן לבית שאול או נאמן לעצמו? מה הנקודה פה? איפה הוא עומד, אבנר? אז אני רוצה שנשים לב. קודם כל, בואו נגיד סיבות לומר, התשובה הזאת לשאלה של האם היה או לא היה, היא לא ברורה כל כך בפסוקים באופן גלוי. כאילו אפשר לקרוא את הפסוקים, ובאמת פרשנים נחלקו בשאלה הזאת. היה או לא היה? אני רוצה להגיד סיבות לומר שהיה, כאילו, למה להגיד שהוא שיקר ישבושת? ישבושת בסך הכל הוא בן אדם תמים, בן אדם פשוט נראה, לא מתאים כל כך להיות מלך, את זה כבר ראינו. אז לא ברור. דבר שני, אבנר לא מכחיש. אז אם זה לא נכון, צריך ממש מאוד להגיד דברים ברורים. הדברים שלו, ותפקוד על היבון האישה, מה זה בעצם? כן, ואבנר היה מתחזק, זה הפתיחה, אבנר היה מתחזק בבית שאול, אבנר מתחזק בבית שאול, אז בעצם הנה, זה חלק מההתחזקות שלו, זה לקחת את אשתו של שאול ולעשות איזשהו מעשה של נוכחות, של חוזק, של קיימות, אפשר היה להגיד ככה. טוב, זה סיבות להגיד מצד אחד, אבל לפני שאני הולך לסיבות להגיד שלא היה, אני רוצה לשאול שאלה. נניח שזה היה, או בכוונותיו של ישבושת, כשהוא אומר, באת על פילגש אבי, מה ההיגיון לבוא על הפילגש? מה המעשה הזה? מה הוא בעצם עוצר בתוכו? מה בעצם הטענה כאילו שיש פה? ופה אנחנו רואים שני מקורות, שתי פרשיות מובהקות, שבהן מישהו בא על, קורא דבר דומה, במרד אבשלום, מצאת אחיתופל לאבשלום, בוא על פילגשי אביך. למה? אתה מלך, לוקח את שרביתו של מלך, זה מלך, וככה אתה בעצם מבהיר בצורה הכי ברורה, אתה נכנס תחת המלך, והנה נשותיו של המלך. אז זה צד אחד, ובעצם אם זה כך, אז ברור שזה משליך גם עלינו. מדוע באת על פילגש אבי? זה כמו להגיד, אתה כובש את המלכות. המופע הנוסף לדבר הזה, בבקשת אדוניהו מדוד, סליחה, בבקשת אדוניהו משלמה, לקבל את בת שבע. כן? לא לקבל את בת שבע, אבישג השונמית, בטח. לקבל את אבישג השונמית, ושאלי לו המלוכה, כי הוא הבכור, הוא מבוא, אז שלמה מבין לגמרי ורואה בזה מרידה במלכות. למה? כי הוא רוצה את שרביטו של מלך, זה הוא רוצה למלוך. אז בעצם אנחנו חוזרים עכשיו לנתח את הפסוקים מנקודת שאלה, נקודת מבט. רגע, הוא בעצם אומר, אתה באת על פילגש אביב, הוא אומר, אתה כובש את המלוכה, האם יש לדבר הזה ממש? כי לא מדובר פה על גילוי עריות לשם גילוי עריות, יש לזה משמעות, לקחת את שרביטו של מלך, זה משמעות ברמה הממלכתית, להבין מה הסיפור הזה. אז אם זה כך, אז בעצם אנחנו צריכים, ויש לנו דרך לבחון, האם באמת, האם אבנר מנסה למלוך, או שזה לא נכון, שזה בכלל לא הכיוון. אני רוצה לטעון, זה לא הכיוון. וכך עולה לכאורה בכל מיני נקודות תצפית בתוך הפסוקים. קודם כל, אנחנו רואים, מסתכלים בפסוקים ולא רואים שום, לא רואים מקום שבו, זה בכלליות, לא רואים מקום שבו אפשר לומר הוא מנסה לכבוש את המלכות. לא רואים שום הליכה למקום הזה. זה דבר ראשון. שימו לב, והיא ביות המלחמה בין בית שאול ובין דוד, ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד, ואבנר היה, עכשיו, לפני כן, תסתכלו פרק ג', התחלנו את פרק ג' היום ככה, ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. זאת אומרת, הפסוקים בעצם אומרים, בית שאול הולך ומדלדל. זה נקודת המוצא. בית דוד הולך ומתחזק, בית שאול הולך ומדלדל. ואי ביות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד. עכשיו, זה אותה מילים. זה אותה הצבעה. ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד. זה אותה הצבעה. אז בעצם כמו אומרים, ואי ביות הסיפור שפתחנו בו את הפרק שלנו, המלחמה ארוכה ביניהם, אבנר היה מתחזק. רגע, אבל המלחמה ארוכה ביניהם, אנחנו רואים דוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. אז בית שאול הולכים ודלים, בעצם זה כמו, אז בתוך המקום הזה אבנר היה מתחזק בבית שאול, אבל בית שאול הולכים ודלים, אז הוא מתחזק באונייה טובה, הוא לא מתחזק במערכת שהיא בכלל אלטרנטיבית באיזושהי צורה. זאת אומרת, בסיפור הכולל, שכבר התחלנו אותו בפרק הקודם שעברה, שאנחנו רואים אבנר הולך אל לילו, וילך כל הלילה, בלי אור, בלי כמו, לא כמו דוד, ויאור להם בחברון, לאנשים של דוד ולאנשים של אבנר, הולכים כל הלילה, יש פה איזה לילה בתוך הסיפור הזה. אז הסיפור של ממלכת ישראל הוא סיפור של ספינה שטובעת, ובעצם אבנר מתחזק בתוך המקום הזה, בתוך הספינה הטובעת.
מה שאבנר טוען, מה שהוא אומר לישבוש, אז אני אעביר את
הממלכה
לדוד, הוא לא כאילו אומר,
נכון,
אני אחלף אותך ואני
אמלוך. נכון, נכון, אז זה מצוין. גם רואים ברגע של כוח, ויש לו כוח, אז הוא אומר, אני אעביר את הממלכה לדוד, אז רואים שבכלל זה לא רלוונטי. הוא לא מעלה בעצם, הוא לא מעלה את הדבר הזה כאופציה, נכון. וגם בדברים שלו, שימו לב, אני קורא את הפסוקים, הוא לשאול פילגש ושמה רצפה בתיה, מדברים פה על שאול בעצם, הייתי אומר, ויאמר אל אבנר, מדוע באת אל פילגש אבי? בעצם הוא בא וטוען על כבודו של אבא, אתה פוגע בכבודו של אבא. ואנחנו אמרנו, פוגע בכבודו של אבא, או בעצם לשים את שאול, זה כאילו לשים אותו במקום של ממשיכו של שאול, כאילו בעצם בשרביתו של מלך, כמו שאמרנו. אז אתה פוגע בשרביתו של מלך. ומה אומר? ואיחר לאבנר מאוד על דברי ישבושת, ויאמר, הראש כלב אנוכי אשר ליהודה, היום אעשה חסד עם, היום זה כאילו, אמרתי היום אעשה חסד עם בית שאול אביך אליך ואל מראו, ולא המציתיך ביד דוד, ותפקוד עלי אבון האישה היום. זאת אומרת, מה שחורה לאבנר, שימו לב, הוא בעצם, איך אתה תופל, היום אעשה חסד עם שאול אביך, למה בכלל נוצרתם? מה הקים את ישבושת? מה הקים את מלכותו? זה אמרתי הזה, אעשה חסד עם שאול אביך, אני מכבד את שאול אביך, אני את כל מה שעשיתי, עשיתי לכבודו של שאול. אני מזכיר, זה גם נמצא שם. אנחנו רואים ואבנר בנר שר צבא אשר לשאול לקח את ישבושת, הוא צודק, בתור, הוא לא לקח אותו בתור שר צבא של ישבושת, או לא בתור אבנר, בתור שר צבא אשר לשאול לקח את ישבושת ויבירהו מחנה. אני העליתי אותך לכבודו של שאול, אני כל מה שעשיתי זה לכבודו של שאול. ו ותפקוד עליי אבון האישה היום. יש עוד מה, יש פה הרבה מה להגיד, אבל אני לוקח את התמונה. כן, וכה יעשה השם אלוהים, וכה יעשה אלוהים לאבנר וכה יוסיף, כי כאשר נשבע אדוני נשבע לדוד, כן אעשה לו להעביר הממלכה מיד מבית שאול ולהקים את כיסא דוד על ישראל ועל יהודה מדן ועד באר שבע. אז אם כן, אנחנו רואים את הכוח שלו להעביר את הממלכה, והוא לא מעלה על דעתו לקחת אותה לעצמו. זה באמת לא הנושא שלו, הצד האישי. ועוד דבר, האם יש היגיון, האם הוא צריך את המעשה של לקחת את הפילגש בשביל למלוך? אם נניח שהיה לו מקום כזה, זה דבר חסר משמעות לגמרי. הוא חזק, ישבושת חלש חלש, אנחנו רואים את זה ועוד נראה את זה היום. הוא לא צריך למעשה, לקחת, לעשות מעשה כזה, עושה אותו אבשלום, אבא בא על פילגשי אביו כדי להציב עובדה ולהפוך ולהפוך את לב כל העם. זה משהו שאתה אומר, אני משלם מחיר בשביל מה? על מה הוא משלם מחיר? על מה? אין פה שום רווח בתוך הדבר הזה. למה אין רווח? כי הוא יכול למלוך גם עכשיו כל העם בידיים שלו, הכל אצלך, אז למה לא לעשות את הדבר הזה? ועל פניו בעצם יש פה איזה מצוקה, יש פה איזה חולשה, חולשה של ישבושת שבעצם תופל עליו, כאילו שבעצם אתה באת על פילגש אבי ובעצם אתה משתלט עלינו, וזה מצוקה אישית שלו שמרגיש שהוא בפינה ולא מצליח להוביל את העם. אגב, גם כתוב ויהי ביות המלחמה בין בית שאול וכולי ולשאול פילגש ויאמר אל אבנר, מי ויאמר? ויאמר זה ישבושת, אז למה לא כתוב ויאמר ישבושת? אין לו חשיבות, הוא איבד את... עוד מה תהיה כתוב בן שאול, הם באים להרוג את בן שאול. רגע, מי זה בן שאול? אין לו שם? אין לו שם. למה? הוא חלש, חלש, חלש. הוא נחלש, נחלש. ובתוך החולשה הזאת הוא בעצם בא ואומר, אתה באת על פילגש אבי, איזה מין פגיעה גם אבי, אתה פוגע בנו, אתה לא מכבד אותנו, אתה... מה אתה אומר?
גם כשאבנר, רק כשאבנר מדבר אליו, הוא קורא לו בשם ישבושת. כאילו, אבנר אומר לו, אני היחיד שעוד איכשהו נותן לך חשיבות פה בכל הסיפור.
נכון, נכון, יפה מאוד. טוב, יש עוד הרבה מה לומר, אבל אני אומר, גם בהיגיון, הספינה הזאת היא ספינה טובעת, ובעצם הסיפור הוא לא סיפור של אבנר שלוקח את זה לעצמו, אלא אבנר שבאמת היה נאמן לבית שאול, בתור שר צבא של שאול, ורוצה להמשיך את הסיפור, אבל הסיפור עכשיו נחלש, וכשהסיפור נחלש, אז אבנר אומר, טוב, אני מעביר את הספינה טובעת, ואני הולך עם הספינה הזאת למקום אחר. טוב, נמשיך. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ? לאמור, קרתה בריתי איתך, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. יש פה דבר מעניין. זאת אומרת, הוא פונה אל דוד, ואני רוצה בעצם לראות באיזה עמדה הוא בא, איפה הלב שלו נמצא. אז שימו לב, וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו. תחתיו של מי? וישלח אבנר מלאכים אל דוד, לא, אני רואה שתי אפשרויות. תחתיו אל דוד תחתיו, זאת אומרת הוא שולח מלאכים, הוא לא בא בעצמו, תחתיו של 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 אבנר, כאילו, זאת אומרת המלאכים הולכים תחתיו, והמילה תחתיו היא לא חיונית באופן, אבל היא בעצם שמה אותו במקום גבוה. אפשר להגיד וישלח דוד אבנר מלאכים אל דוד תחתיו של דוד, כאילו תפי תחתיו זה כאילו מתחת לסמכותו של דוד, מתחת אליו, כאילו באיזה סוג של התבטלות. אבל הפירוש הזה, הדבר הזה בעצם סובל את שתי הבנות, שתי אפשרויות, וגם האפשרות של תחתיו של אבנר היא נוכחת פה, ותכף תראו, היא לא לבד. אז קודם כל אני שואל, אבנר רוצה לדבר עם דוד, לשלוח שליחים זה לשים את עצמו באיזשהו מקום חשוב, אני שולח שליחים, תבוא, תשתחווה למלך ותדבר איתו. הוא לא עושה את זה. המילה תחתיו, כמו שאמרנו, ומיד אחרי זה, למי ארץ? מה הוא מתכוון למי ארץ? עוד פעם דו משמעי. למי ארץ? ארץ כולה שלך, המלך דוד, אני איתך. למי ארץ? מי מחזיק במושכות? מי מסוגל להחזיק? מי בעצם יש לו שליטה? מי החזק בסיפור? אני החזק בסיפור. אתה, יש לך עיר אחת, אתה ראש עיר של חברון ושבט יהודה, אולי ראש שבט. אני בעצם נתתי לאישבושת, והעם כולו בעצם בידיים שלי. אז למי ארץ? זה גם ביטוי דו פנים. אגב, הדו פנים הזה, אפשר לראות אותו כציר מוביל אצלו. זה כמו הצבא שהוא שם אותו מתייצב בגבעון וישחקו הנערים לפנינו, מגשש כזה. רגע, למה אתה מתכוון פה? למלחמה או למשהו אחר? הכל נמצא, הרבה מאוד דברים אצל אבנר נמצאים בתפר הזה. אז אם כן, למי ארץ? קרתה בריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. זאת אומרת, ידי, כן, יש פה אני הוא מדגיש את עצמו, הוא שם את עצמו, ואני אביא לך את כל ישראל. טוב, דוד מסכים, טוב, אני אכרות לך ברית, אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור, לא תראה פניי כי לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי. אני שואל, מה קשר התנאי הזה, למה? אז התשובה היא פשוטה. מה זה הסיפור של מיכל? הסיפור של מיכל הוא סיפור נוראי. זה סיפור שבעצם אומר, שאול חרץ את דינו של דוד למיטה, לקח את אשתו של דוד ונתן אותה לאיש אחר, אשת איש, שנולדים ממנה ממזרים. אוי אוי אוי, איך הוא עושה דבר כזה? אז ראינו ביחד בבראשית רבה שקושרים את הדבר הזה לבית מדרשו של ראש הסנהדרין, מדבר בדואג ואחיתופל. אשרי, איך כתוב שם במדרש בתהילים, היי, טובה דוברי כזב, איש דמים ומרמה יתאב השם, דואג ואחיתופל. זה יתיר גילוי עריות ושפיכות דמים, וזה יתיר גילוי עריות ושפיכות דמים. אז מה אומר? אמר לשאול, וכי יש אישות לדוד הלא מורד במלכות ובחשוב כמת. אז אשתו מותרת, נותנים אותה לפלטי בן איש, אשת איש לכל דבר. אז אם האישה שלי, אם אני חייב מיתה, וממלכת ישראל גזרה בעצם מדיני, אני חייב מיתה, ולקחה את אשתי ונתנה אותה, אז כל זמן, אז מה, אני עכשיו הולך לאיחוד ממלכה והאישה שלי נמצאת בידיים אחרות? למה? מתוך הבחנה שאני חייב מיתה? יש מה לדבר? אני יכול להיות איתכם בברית? יש פה משהו מאוד חזק. תתקנו את העוולה, קודם כל תכריזו שאני חי, שיש לי זכות קיום, שאשתי אשתי ואי אפשר להפקיע. ואם תכריזו את הדבר הזה, אז אפשר ללכת צעד קדימה ולחבר ולעשות את לחבר בין הממלכות. ואם הדבר הזה לא יעשה, אז אין מה לעשות ואין מה לדבר. הביטוי לא תראה את פניי כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול, הוא ביטוי בעצם מאוד חזק כזה. אל תראה את פניי, לא רוצה לראות אותך, אתה לא תראה אותי, אין מה לדבר על שום דבר. יש פה אמירה מאוד חזקה. בתוך המקום הזה אני שואל בעצם את השאלה, רגע, פלטי בן לאיש, כולנו מכירים את המדרש שמה? פלטי בן לאיש היה צדיק. כתיב פלטי, הבאתי לכם את זה מהגמרא בסנהדרין י"ט עמוד ב', אמר רבי יוחנן, נכון? נתתי לכם את המקור הזה? ראיתם אותו בדף? אז פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטי? אל שפלטו אל מן העבירה, נעץ חרב בינו לבינה. זאת אומרת, הוא בעצם נסע אותה לאישה בהוראת שאול, אבל מה נעץ חרב? כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה. הוא כתיב הילך איתה אישה שנעשה לה כאישה, והכתיב הלוך ובחור על המצווה דאזיל מיני. במילים אחרות, הוא היה פרוש כל הזמן הזה, היו איש ואישה, אבל היא אשת איש ואשת איש, והייתה פרישות מלאה ביניהם. זה מצד אחד. מצד שני, יש מקור שאומר אחרת. רבי יוסי היה דורש מקראות מעורבים, ובעצם מביא את חמשת בסיפור הגבעונים. חמשת בני מיכל אשר ילדה לאדריאל המחולתי, נותנים אותם לגבעונים להריגה, וכי לאדריאל ניתנה? מה זה ניתנה? היא ניתנה לפלטי בן לאיש. מה זה לאדריאל? והלא לפלטי בן לאיש ניתנה. וזה מפורש, מביאים פסוק, אלא מקיש קידושי מרב לאדריאל, לקידושי מיכל לפלטיאל. מה קידושי מיכל לפלטיאל? בעבירה. אז את אומרת זה לפלטיאל בעבירה, אז אם כן החמישה בנים שעכשיו נותנים אותם, יש לשאול נכדים שהם ממזרים. זה המשמעות. ולא רק הם, תדע לך, גם עם אדריאל המחולתי, גם שמה זה הוא נתן את מירב, וגם שמה זה היה עבירה. ובעצם ללכת פה לצד השני, ובעצם מה הצד השני אומר? שבאמת מדובר בממזרים, ובמילים אחרות פלטי בן לאיש לקח את אשתו של דוד, או קיבל את אשתו של דוד בהוראה של המלכות, ויש פה עוולה שאין כדוגמתה. אז לא תראה את פניי קים לפני אביאך, ותראו דבר מעניין, וישלח דוד, אז לפני אביאך, אז אני שואל, לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי, אל תראה את פניי, נכון? לפני אביאך. אז מה אמור להיות עכשיו? איזה פסוק היינו מצפים לראות? וילך אבנר, ויקח את מיכל, ויביאה אל דוד, נכון? זה מה שאמור היה להיות. ומה כתוב בפועל? וישלח דוד מלאכים אל ישבוש את בן שאול לאמור. דוד, למה אתה עושה את זה בעצמך? אמרת, לא תראה את פניי לפני אביאך. אתה אמור להביא אותה, והנה אתה עושה בעצמך. למה אתה עושה את הדבר הזה? טוב, אלה שתי שאלות, ואני רוצה לענות קודם כל על השאלה הראשונה, ואחרי זה על השאלה השנייה. שאלה הראשונה, האם הוא נהג בה כאשתו, האם הם אשת איש היה פה, או שהיה משהו אחר. אני רוצה להגיד שלמיטב הבנתי, בפשוטו של מקרא, אין שתי אפשרויות. בפשוטו של מקרא, בואו נקרא, אני רשמתי 10 נקודות שמראות שמדובר באשת איש לגמרי. ובואו נראה. וישלח איש בושת, ויקחיה מאים איש. הצורך לקחת, הוא אומר, היא נמצאת, כי ייקח איש אישה, צריך לקחת אותה. זה מדגיש את העובדה שהיא נמצאת ברשותו. ויקחיה מאים איש, מאים פלטי בן לאיש, פעמיים. פעם אחת כאיש, פעם אחת כפלטי בן לאיש. הכפילות הזאת היא מדגישה ואומרת, ויקחיה, הוא שולף אותה, היא נמצאת במקום אחר. ויקחיה מאים איש, המילה איש, למה צריכה להגיד אותה? ויקחיה מאים פלטי. לא, איש זה קשור למימד גם של האישות. ההוויה של האיש מול האישה, בהקבלה. אז זה צד של האישות. וילך איתה אישה, תראו כמה הדגשות. וילך איתה אישה, זה עוד פעם, האיש שלה, זה קשר אישות, האיש שלה. וילך איתה, זאת אומרת, בעצם הם ביחד הולכים. וילך איתה, למה הוא נמצא פה בכלל? הנה, הגיע הזמן של הפרידה, היא חוזרת לבעליה, אם אתה לא נגעת בה עד היום, אתה צריך לשמוח על הסיפור הזה. אתה לא, זה, ההתנהלות שלו היא אחרת. וילך איתה, זאת אומרת, זה הקשר שיש להם, הקשר שיש להם. ומה זה הבכי? אני רגע איך. וילך איתה, הלוך הוא בכה, למה הוא בוכה? אז לפי הזה הוא בוכה על המצווה שהוא הפסיד להיות פרוש. אבל זה לא פשוטו של מקרא. הוא בוכה על, 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 על אובדן, וזה מה שרואים. וילך איתה אישה, ובעצם אפשר לראות שתי בכיות. וילך איתה אישה, זה על זה שהוא מאבד את האיתה, את הביחד. הלוך הוא בכה אחריה, זה כאילו לקחו אותו, לקחו אותה ממנו, והוא אחריה וכבר לא יחד איתה, ועל ה, על ה, על האחריה זה הצד של הגזרה בעצם, שכאילו הוא לא רוצה להשלים עם הגזרה, ואז הוא הולך אחריה באיזשהו ביטוי שאין גישור ואין אין אפשרות לגשר בין הדברים. אז זה מה שנראה מפה, ועכשיו תראו דבר מעניין, מה?
מצד שני, כשמתארים את הסיפור של הגבעונים, אז רואים שיש שם בלגן עם ה... כתוב שזה הבנים של מיכל שילדה
לידריאל המחולתי. נכון, נכון. שמה זה, אז הגמרא פה אמרה, זה מקיש, זה באמת הילדים של מיכל מפלטי, זה מה שאומרת הגמרא שקראתי. זה באמת הבנים של מיכל מפלטי. אלא מה, למה לידריאל להקיש ולומר, גם שם הייתה עבירה. זה מבחינת הגמרא, אז אתה רואה את הקריאה שלה. כשנגיע לפסוקים האלה, אנחנו נשאל את השאלה, ובלי נדר, זאת תהיה שאלה שנשאל, ואם תראה שלא, אתה מוזמן להטריע, אבל בעזרת השם נשאל את השאלה שם, וזה משהו בהקשר של הגמרא שם. בהקשר של הפסוקים שם. מה?
מיכל הייתה
אנוסה? מיכל, כמובן, ברגע שאומרים שהיא אשת איש, אז מתבקשת השאלה, אסורה לבעל ולבועל, איך דוד יכול לקבל אותה בחזרה? היא שנים חיה באיסור עם מישהו. על הדבר הזה כותב הבית יוסף, אבן העזר סימן י' ז'. ואם תאמר, איך אם כן מיכל הותרה לדוד, אם כן מיכל איך הותרה לדוד, הטה מנוסה גמורה איתה, או שהנשא שאול וסיעה לפלטי בן לאיש על כורחה ונבלה, אינה מטעות גמור של הוראה היא שהורו בדין של שאול, הורו וטעות כאונסו, עד כאן לשונו. בסדר? אז זה באמת, כן, אישה מעלה מעל באישה. אם היא מועלת, היא בוגדת, אבל היא לא בגדה, היא עשתה את זה בתום לב, היא עשתה את זה בהכרח, היא עשתה את זה כפויה. היא עשתה כפויה, גם אם ברמה המקומית הייתה לה אולי הנאה באישות או דברים כאלה, אפילו השתתפות, זה רואים בגמרא במסכת כתובות שזה לא. אם באופן בסיסי, זה רבה בגמרא שם, אם באופן בסיסי אישה היא אנוסה, אז גם אם היא שותפה, האונס הבסיסי הוא זה שקובע ואומר, היא בעצם לא רצתה להיות פה, עכשיו היא נמצאת פה, אבל זה לא באמת, זה לא הרצון שלה, זה לא המקום שלה, ורק במקום שהאישה מביאה את רצונה הפנימי, אז היא מתמת את הרצון הזה, כי היא הולכת להיות ברצון, אבל אם זה באונס, אז היא לא נאסרת לבעלה. על מעילה, על מעילה, מה מעלה בעל, מעל באישה, אם היא מעלה, אבל פה היא לא מעלה.
למה דוד מתעקש שהיא תעזור
אליו? אז אמרתי, הסיפור הזה אפשר להראות אותו בשני מובנים. קודם כל יש פה עוולה שאין, איך אני יכול לעשות שלום עם מי שלקח את האישה שלי? זה דבר ראשון, לקח את האישה שלי על ידי שהוא מכריז שאני חייב מיטה ואין לי אישות ואין לי נישואים, הלקיחה שלי לא לקיחה והפקיע. אז אני עכשיו יכול לעשות איתו שלום כשהאישה שלי נמצאת שם? זה תרתי דסתרי, על מה אנחנו מדברים? אתם עכשיו מחזיקים את האישה שלי מתוך טענה, מה הטענה הזאת? אם היא נכונה, אז אני לא עושה איתכם שלום, אתם לא מבינים את הסיפור. זה דבר ראשון. דבר שני, הסיפור עם מיכל, כמובן יש לו היבט נוסף, זה החיבור בין בית שאול לבית דוד, זה התקווה לחבר בין הבתים, זה גאולה שיכולה הייתה להיות ולא מתקיימת בעקבות מה שנראה בפרק ו', ולמיכל בית שאול לא היה ולד, אבל זה איזשהו סיכוי גדול להביא גאולה בעצם בחיבור בין הבתים. אם באמת היה זוכה שאול, אחרי שהוא נתן אותה לדוד יחד עם ביתו, זאת אומרת את ביתו יחד עם, והוא הופך להיות חתנו, אז שאול בעצם נדרש ממנו דבר לא כל כך נורא, למסור בבוא העת את המלכות במקום לבן שלו, לחתן שלו. זה לא נורא, זה משהו מרוכך, הציעו לו פה איזשהו דבר טוב, אבל הוא לא לקח אותו. אבל בכל אופן בשלב הזה מבחינת דוד יש סיכוי להרים את הסיפור עם שאול, וזה חלק מהמוטיבציה. טוב, עכשיו אנחנו שואלים, ומה המקום? אז רגע, למה, מה קורה עם אבנר? למה לא בעצם, למה דוד עוקף אותו? אומר לו, לא תראה את פני לפני אבי אחר, ובסוף לא הוא עושה את הדבר הזה. אז אני רוצה להגיד את הדבר הבא, בואו נראה מה הוא כן עושה. וישלח דוד מלאכים אל ישבושת בן שאול, תנה את אשתי את מיכל אשר הרסתי לי במאה עוד לא פלישתים, וישלח ישבושת ויקחה מעם איש וכו' וכו', והוא הולך איתה עד בחורים, ויאמר לה אבנר לך שוב וישוב. מה זה? הוא הולך עד בחורים, מה זה בחורים? בחורים זה מעוז של שאול, רואים את זה כמה מקומות, רואים את זה פה אני חושב, ורואים את זה, איש יצא, שימי בן גרה יוצא לקלל את דוד מבחורים, משם, יש שם איזה הדגשה, הוא יצא מבחורים, בחורים זה מעוז חזק של בית שאול, ובעצם אני שואל, הפלטי בלייש הזה עושה דבר נורא, עכשיו הולכים להחזיר לדוד את אשתו, הוא בכוח מלווה אותה, הולך איתה, בוכה, עושה שם, אם באמת אתה צדיק ולא רוצה, לא נוגע באצבע קטנה, תהיה בבית, תיפרד ממנה. מה זה הבכי? מה זה כל הדבקות שלו? אבל הוא בעצם מתכנן לבוא עד דוד, ברוב חוצפה, להחזיר את אשתו ולהגיד אשתי, בעצם. אומר לו יואב, כשהגיעו, אומר לו אבנר, לך שוב, הוא עוצר אותו, אבל מבחינתו הוא היה ממשיך, זה נורא והיום, יש אשת דוד, והוא בעצם כמו מטריס על הסיפור הזה, והוא רואים, הוא אידיאולוג, לא נתנו את זה לבן אדם שמחוץ לעניין, וכל הפסוקים האלה מראים כמה הוא דבק בעצם בה, והוא דבק בסיפור הזה, יפה. עכשיו תחת הכותרת הזאת יש עוד חוליה אחת, אז מה התפקיד שלו? של אבנר, בתוך הסיפור דוד עוקף אותו, או למה הוא עקף אותו, עוד לא הסברתי. אז אני רוצה להגיד דבר פשוט. דוד רוצה, מצד אחד אומר, לא תראה את פניי, אין מה לדבר, וזה מה שהיית אמור לעשות, אבל אני לא אתן לך לעשות את זה. למה? כי אם אתה תעשה את זה, זה יהיה חלק מהפוליטיקה. והסיפור הזה הוא מעל הפוליטיקה. אני לא רוצה להכניס אותו לשום חשבון, ולשום זכויות, ולשום מסע ומתן, ולשום... הרי הוא בא ואומר, אני רוצה לאחד את הממלכה, ועוד מעט אנחנו נראה בפנים, אבנר הוא פוליטיקאי שעושה את כל החשבונות, ואת כל הרווחים. ידי אליך להסב אליך את כל ישראל, אז בבקשה, מה זה אומר? אני אשר ביטחון, אני אשר צבא. ברור שהוא אשר צבא מנקודת מבטו. הוא לא בא, הוא בא בעמדה של כוח. זאת אומרת, הוא בא להציב עובדות ובא להתנהל בתוך, כמו שאמרתי לכם, עם האפשרויות השונות שתמיד פתוחות. ובעצם מה שעושה פה דוד, זה בעצם אומר לו מצד אחד, אין לך מה לראות את פניי לפני אביך, אבל אני מצד שני, הוא משדר לו משהו. אני לא רוצה שאתה זה שתעשה את המעשה הזה, כי אני לא רוצה, הסיפור הזה זה סיפור שקשור לעצם הזכות שלי לחיות, הזכות שלי, לא בן מוות אני, והדבר הזה הוא חלק מהפיוס עם בית שאול, וברגע שאבנר נכנס פה לתמונה, אבנר נמצא מול ישבושת, ונמצא מול התפקידים, ונמצא מול, הייתי קורא לזה, הקליקות הפוליטיות שבתוך הסיפור, ודוד רוצה לשחרר לגמרי את הסיפור, ולשים אותו באיזשהו מקום טהור, מקום נקי, שידור ערכי בעצם, ולא בתוך הסיפור של החשבונות של המסע ומתן עכשיו באיחוד הממלכה, ועוד מעט אנחנו נראה, יש פה איחוד ממלכה, יש מסע ומתן, יש הרבה צעדים פוליטיים, ודוד את הסיפור הזה רוצה להשאיר אותו נקי וגבוה. הקשר שלו לבית שאול שתיארנו, הקשר שלו למיכל, הזכות שלו לחיות, זה לא שאלה פוליטית, ואם אבנר מביא את זה, זה שאלה פוליטית. ואם אני מביא, מצד שני, מה כן אבנר? אבנר יש לו תפקיד, לא בעצם הדבר, זה לא ינקף לזכותו, אבל ברמה הפוליטית בדיוק הוא מתאים. למה? הוא עוצר אותו בבחורים, אומר לו עד כאן, ובעצם הוא יוצר פיוס, אבל זה לא, זה קצף, זה לא קצף, זה דבר מאוד משמעותי, אבל זה משהו פוליטי, זה משהו במערכת יחסים, זה לא במהות. המהות, אני תובע אותה להחזיר עבדה למקומה, להחזיר אותה אליי, זה מה שאני תובע, והוא בעצם מטפל איך שהדבר הזה מתקבל, כדי להוריד הייתי אומר, את המבוכה הגדולה, את החוצפה הגדולה, את העזות הגדולה, ולחבר, לעשות פה איזה שהם חיבורים שצריכים להיות. טוב.
וואו. איפה מיכל בכל הסיפור?
איפה מיכל בכל הסיפור?
כאילו, מדברים עליה, מה אם אתה עם דוד, עם פלטי בן ליש?
מיכל אוהבת את שאול, את דוד. אישה, זה לא כתוב פה, יכול להיות שלא כתוב בשום מקום, וזה איזשהו ביטוי, היא באמת, זה שאלה פתוחה. זה באמת שאלה פתוחה, היא משלמת פה איזה מחיר מאוד כבד של מה שקורה למעלה, והיא מטולטלת אולי. עוד מעט אנחנו נראה שבסופו של דבר בפרק ו' היא בסוף עם בית שאול. זאת אומרת, היא בסוף עוברת לבית שאול, היא לא נמצאת עם דוד, היא לא זוכה להיות, דוד שם עושה את אחד מהצעדים הכי דודיים שלו, והיא לא נמצאת יחד איתו, אבל שאלה טובה, בואו נראה. וידבר, אז אם כן, טוב, אז דוד נותן אוקיי לאיחוד הממלכה, וישלח דוד את זה ראינו, ודבר אבנר היה עם זקני ישראל, וגם תמול גם שלשום הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ואתה עשו כי אדוני אמר אל דוד לאמור ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלישתים ומיד כל אויביהם. שימו לב, הוא מדבר על ההיבט הצבאי, הוא לא מדבר פה על דברים אחרים, יש פה משהו מאוד פרקטי, זה מצד אחד. והשם דיבר, איפה השם דיבר? אז לא חייבים להגיד שהשם דיבר באופן ממשי, אלא המציאות מראה, העובדות מראות, ההשגחה האלוקית מראה שדוד מתחזק ושהשם דיבר אל דוד במובן הרחב, ואולי כבר יודעים על המשיכה של שמואל, גם זה יכול להיות. טוב, יש פה מעשים, הוא הולך לחברון ועוד מקומות, ובעצם מתחיל לקבץ את העם. אקומה ויומר אבנר אל דוד, אקומה ואלך ואקבצה. שימו לב כמה פעלים ששמים אותו במרכז. אקומה, ואלך ואקבצה, כאילו כל הביטויים האלה. אבנר מאוד מדגיש את חשיבותו, את מקומו, את התפקיד שלו, ממילא די ברור שגם יהיה לזה השלכות, אם הוא מקבץ את כל ישראל, אז הוא אמור להיות גם שר הצבא בתוך הדבר הזה, להמשיך את תפקידו, בכל אופן, והנה הסיפור של יואב. יואב בא אחרי שאבנר נמצא עם דוד, והוא משלח אותו וילך בשלום, הנה עבדי, פסוק חבית, יואב, דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב אימם, מביאים שלל ודוד שילחו בשלום, ופה יואב שומע את הדבר הזה, והוא מקפיד מאוד מאוד. הוא בא, נכנס אל דוד, מה עשית? הנה בא אבנר אליך, למה זה שילחתו וילך הלוך? איך נעשה כדבר הזה? ידעת את אבנר בנר כי לפתותך בה, ולדעת את מוצאך ומובאך ולדעת את כל אשר אתה עושה. אומר דברים קשים. ורואים ככה, זה מה שחושב יואב. מה שאנחנו, יואב, הייתי אומר, אם הייתי צריך לצייר אותם, יואב הולך ככה. כל בני צרויה ממלכתיים באיזשהו שיקול קר, יבש, חד, בלי החלה גדולה, בלי קבלה של כל מיני, אלא מאוד מכוונים לאיזשהו דבר, אבל מאוד טהור, הוא מת, ובסופו של דבר נקבר במדבר, וחזל אומרים, במדבר הוא נקבר, וקושרים את זה גם לעמדה רוחנית, ואפשר לראות את זה כשיטה, אבנר הוא אדם ממלכתי ואדם נקי. יואב, סליחה. ואבנר הוא כל הזמן ככה, הוא ככה מוביל את העם בכל מיני דרכי חתחתים, כל הזמן דו משמעי, לאורך כל הדרך אפשר לראות את הדבר הזה. ופה בעצם אומר יואב לדוד, מה עשית? איך אתה סומך עליו? והוא מבין שעכשיו הולך לקרות איתו ברית. הוא אומר, הוא בעצם בא לפתות לדעת מוצאך, ברגע האמת הוא בוגד, הוא לא יהיה איתך, אתה לא מבין את הדבר הזה. והוא יוצא מעם דוד, וקורא לאבנר, אבנר בא בתום לב, וישוב אבנר חברון, ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי, ויקהו שם החומש, וימות בדם עשהאל אחיו. הורג אותו. הסיפור הזה הוא סיפור קשה מאוד מבחינת דוד. כי שר הצבא, האיש הקרוב ביותר אליו, אחראי להריגה של האיש החזק בממלכת ישראל. מה זה יכול לגרום בעם? נורא. כולנו חווינו חוויה של, של, של בתוך עם ישראל, חוויה קשה שמישהו שמשייכים אותו לציבור מסוים, פוגע במנהיג, כל אחד מבין, זה קטסטרופה במה שקורה במרקם, בחיבורים בתוך העם, זה מציף את כל הדברים הכי רעים שיש, הדבר הזה יכול. ובמיוחד שהוא יצא מדוד, הוא היה איתו לפני כן, יצא מדיבור עם דוד, והלך להרוג את אבנר, לא פחות. אז הישירות פה היא עוד יותר בעצם צובעת את הסיפור. הדבר הזה מחייב אותנו גם כדי להבין, רגע, למה הוא הרג את אבנר? מה העילה שלו? ופה בעצם יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, ראינו אותה. מה עשית? למה שילחת אותו? זאת אומרת, אתה היית אמור אתה לעשות את זה. אתה היית אמור לפגוע אותו. הוא אויב. הם מדינה, צריך לזכור, זה כמו שני עמים, זה שני צבאות, זה מלחמה. ותהיה מלחמה ארוכה. אנחנו לא בקייטנה, אנחנו בתוך מלחמה. אז הוא אומר, ידעת את אבנר לפתותך, אל תסמוך עליו. אז הוא יוצא ממנו בלעת הדברים שהוא אומר. אז ברור, הוא לא סומך עליו, הוא אומר, הוא בוגד. הנה, הוא נמצא עכשיו בגבול שלנו, יש אפשרות לפגוע בו, אז אנחנו פוגעים בו. אגב, הסיפור הזה, אצל אבנר רואים, ישחקו הנערים לפנינו. כאילו, לא פוגעים במנהיגים. איך עשה את יואב? כשרודף אחריו עשהאל, איך עשה את פני יואב? אחיך, איך אני אשא אותו? בלגן, אתה פוגע פוגעים רק למטה. קח לך את אחד הנערים ואת חליצתו. קח מהנערים, אל תיגע במנהיגים. עשהאל לא מוכן לשחק את השיחה כזה. זה בני צרויה, ישרים. ופה גם יואב, ישרים. הוא בתוך הסיפור הזה, והוא בא לפתותך. והוא פוגע במי? למעלה. פוגעים למעלה, לא רק למטה. אז זה ציור אחד. הציור השני, המקרא אומר לנו שאחרי שהוא הרג אותו, אז הוא אומר, ואבנר וישמע נקי, דוד אומר דברים קשים, ובסוף הדברים הקשים כתוב, ויואב ואבישי, פסוק לעמד, הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. אז זה ההסבר. אז מה היחס בין הדברים? אפשרות שלישית, אם הוא עומד להחליף אותו בתור שר צבא, אז כל מיני כאלה אומרים, פרשנים חדשים בעיקר, אומרים, מחליפים אותו, עומדים להחליף אותו בתור שר צבא, אז זה גם שיקול ללכת ולהרוג את מי שמאיים על התפקיד שלי. אז אני רוצה להגיד ככה, האפשרות השלישית היא לא נמצאת בכתובים, והמקרא כן אומר לנו את הצפונות הלב של האנשים, ולכן אין סיבה ללכת למקום שהמקרא, אם מישהו יראה לי שהפסוק אומר את זה, אז נקבל, אבל אם הפסוקים לא אומרים, והפסוקים הם העדות שלנו על מה שהיה, וגם על הפנימיות של מה שהייתה, אז הם משאירים בידינו שתי אפשרויות, ולא שלוש, כן.
זה שקרה עם המסע אחר כך.
נכון, וגם שם זה לא כתוב. זה יכול, כשלא כתוב, אני לא אומר שאין, זה לא הנקודה. זה אולי קשור, אבל זה קשור לדברים יותר משמעותיים שתכף נראה אותם. בסוף זה גם, אבל יואב על תפקיד לבד, אם זה היה סיפור, מישהו מחליף אותך, לא הורגים, חס ושלום. ואפילו המקרא ממעט ולא נותן איזה משקל בשום צורה. הוא גם לא מראה, לא כותב שהוא עומד להחליף אותו. עם המסע אתה צודק שזה קצת אחר. אבל גם שם זה לא כתוב. ופה עוד יותר, זה אפילו לא כתוב שהוא עומד להחליף אותו, ולכן אין לי סיבה ללכת לשם. עכשיו, אז מה היחס ביניהם? אז אני רוצה להגיד שבעצם היחס ביניהם, אז קודם כל האפשרות השלישית אין לה מקום. למה? היא לא נמצאת. זאת אומרת, היא לא כתובה. זה דבר ראשון. האפשרות של הוא בוגד, והוא בעצם על הבגידה שלו כאילו הורג אותו, זה מפורש. אז אנחנו אומרים, רגע, אבל זה גאולת דם. אז למיטב הבנתי אפשר להגיד, וצריך להגיד את הדבר הבא. ויואב ואבישי הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה, זה לא סתם, זה לא רק אמירה של גאולת דם, היא מקפלת בתוכה עוד דבר. ואני שואל אתכם שאלה, האם אפשר לומר כמה אנשים מתו במערכה? אצל כמה מתו? 360? 360 גאולות דם יש עכשיו? אפשר להגיד ככה, ותהיה מלחמה ארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, זה סיפור של גאולת דם עכשיו, זה הרג את זה וזה הרג. אז התשובה, זה לא סיפור של גאולת דם, אי אפשר ככה. זה צבא מול צבא, שחקו הנערים לפנינו. גם יואב היה בתוך, הוא אמר ישחקו, הוא הסכים לדבר הזה, אז מה זה? אז יש פה בעצם אמירה, יואב ואבישי הרגו לאבנר, מה?
360 זה לבית ישראל, לא לבית דוד.
לבית
דוד היה 19
לעשה. כן, ברור, לבית לישראל. רק אני אומר, אז האם אפשר עכשיו להגיד שכל ה-360 האלה, המשפחות שלהם עכשיו נמצאים פה בתוך סיפורי גאולת דם? מה שאני רוצה להגיד, אין פה דבר כזה, זה לא הסיפור. יחד עם זה, יש פה איזושהי הבחנה. הבחנה שאומרת את הדבר הבא. שבעצם, יש פה צבא מול צבא. ויואב, בעצם אומרים ליואב ולבני צרויה, סליחה, מה זה קשור? זאת אומרת, זה צבא, והוא יודע שזה צבא. אז נלחמים צבא מול צבא, ואין גאולת דם. הרג את האח שלכם במלחמה, מה אפשר לעשות? עוד אחרים נהרגו במלחמה. להגיד גאולת דם, להציע את גאולת הדם, זה בעצם מקפל בתוכו גם אמירה, זה לא ממלכה, זה לא לקבל את ממלכת ישראל. להרוג את שר הצבא שלהם כשהוא עוזב על זה שהוא בוגד, סליחה, הוא ישות אחרת, יש לו עמדה אחרת, יש לו דעה אחרת. יואב מבטל אותה, יואב לא נותן לה מקום. לא נותן לה מקום, אז ממילא זה כמו הריגה אישית. הריגה אישית, אז יש פה את הצד של גואל אדם. אבל צד של גואל אדם הוא בעצם מספר את הקונספציה, שבעצם מפקיעה את הלכות מלכים, ומכניסה את זה להלכות גאולת דם במקום אחר. לא כי קבלה רחבה של המושג גאולת דם עכשיו, עם כל ההשלכות שיהיו לכל ההרוגים לשני הצדדים, אלא כאיזושהי אמירה, בעצם אין לך זכות, לא הייתה לך זכות להרוג את עשהאל, ועל הדבר הזה אנחנו נשלם לך מחיר, ויחד עם זה נקודת המוצא היא מפורשת בכתובים. המוטיבציה שלו ללכת הייתה האיש הזה הוא בוגד, והאיש הזה לדעת מוצאך ומבואך, ועל הצד הזה הוא פוגע בו לפני איחוד הממלכה.
יואב צודק.
בוא נראה מה אומר דוד.
לא, אבל
אומר...
זה שבאמת אבנר הוא היה יכול להפנות עורף לדוד בעתיד.
נכון. אבל דוד הלך איתו והכיל אותו, דוד הכיל את אבנר, ורואים שדוד, תפיסת עולמו, זה בדיוק הפער בינו לבין בני צרויה, קשים ממני בני צרויה, זה שהוא רואה את התמונה הרחבה ומוביל את התמונה הגדולה, והם נמצאים בתמונות קטנות יותר ובהכרעות בחרב ולא בדיבור ובהובלה של תהליכים מורכבים. זה באמת הפער ביניהם. ודוד באמת, שימו לב, ישמע דוד מאחרי כן, ואומר נקי אנוכי וממלכתי מעם השם עד עולם ידמי אבנר בני. הוא מתחיל עם הקדוש ברוך הוא, זה לא פוליטיקה. אמרתי שמבחינה ציבורית הוא נמצא במצב קשה, האיש שלך עזב אותך והלך להרוג את אבנר, איך מאחים את העם? עומד דוד קודם כל מול הקדוש ברוך הוא ואומר, אני לא בסיפור הזה, אני לא, זה לא, זה לא תפיסת עולמי, אני נגד, אני נגד, נקי אני וממלכתי, אני, זה אמירה ראשונה, עד עולם, מעם השם, עד עולם ידמי אבנר בנר. ועכשיו כדי להבהיר את עמדתו כלפיו, ויחולו על ראש יואב ואל כל בית אבי, ואל יקרד מבית יואב, זב ומצורע ומחזיק בפלך, ונופל לחם וחסר לחם. יש פה הדרגתיות מן הפנים אל החוץ, שכל אלה, בית יואב יתפרק על אשר, כן? והמקרא אומר, אבל דוד הגזמת. יואב ואבישי הרגו לאבנר על אשר המית את עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה. זאת אומרת, יש להם עמדה, יש להם תפיסה, יש להם מחשבה, הם עשו את זה על היגיון מסוים, ומציגים את ההיגיון, וכמו אומרים דוד, זה המבט שלך, אבל אתה שואל מה המקרא אומר, אז הוא נותן מקום לעמדה הזאת, כי זה לא באמת ממלכה, איש בושת, לא, זה, כל איש בושת זה מכתב של אבנר, זה באמת צללים, זה באמת מורכב, אז באמת במובן הזה, אז פגעו להם באח, אז הם כאילו אומרים סליחה, זה חלק מהאמירה שלהם, זה לא סיפור של ממלכה, אתה אבנר זה לא ממלכה, באמת. אז על התפר הזה, אולי הדברים האלה נמצאים, מה?
הרגו להם אח, אבל יש כאילו שיקולים הרבה יותר גדולים, מה זה התירוץ הזה?
נכון, אז זה מה שאני אומר, זה לא הרגו להם אח, הרגו להם אח זה קצה, זה השורה התחתונה שמספרת שהם בעצם אומרים, אתם לא ממלכה, אתם לא, בדיוק הם חולקים על ה... הם אומרים אבנר עשה פה מכתף, אבנר לקח את ישבושת, המליך אותו, הוא לא היה אמור להמליך אותו, כל הממלכה שלכם, כל הבניין הזה זה בניין קלפים שאין לו זכות קיום ואין לו צדקה, ואנחנו מביאים את הדבר הזה וחוזרים למקום הכי בסיסי. המקום הכי בסיסי הוא בעצם, זה לא גאולת דם, הגאולת דם היא זה השתקפות לזה שאין פה ממלכה, וזה אמירה החזקה, אתם לא מלכים ואתם לא שרי צבא באמת, אתם...
אני שואל על מצד... נכון, הם צודקים, אבל מצד החישוב, כאילו מה יקרה בעם, מה
הם לא חושבים? נכון, אז יואב פחות רואה, יואב, זה מה שאמרתי, הולך פה, ובמובן הזה אנחנו שואלים מהו יחסו של דוד אליו, הוא מקלל אותו כללה גדולה, וחזל מבקרים את דוד, הגזמת וכל מה שקיללת אותו חוזר אליך, כי יש ממש בדבריו, אתה צריך לשלול אותו, אבל הכללה האישית שיורדת למשפחתו, ירד לבית דוד, אחד על אחד, מראה גמרא איך, את זה חטף, את זה חטף, את זה חטף. אחרי זה דוד, אבל בואו תראו, דוד יודע בדיוק את הסיפור, הוא לא, הוא מבין טוב מי זה הדמויות הפועלות, ועכשיו הוא אומר, קירו בגדיכם וחיגרו שק, זה אמירה ציבורית, שהיא גם נקייה מהשם, אבל זה אמירה ציבורית, סיפדו לפני אבנר. והמלך דוד הולך אחרי המיטה, עכשיו שימו לב, הוא כופה את יואב לבוא להלוויה, זה לא פשוט, יואב הרי במקום אחר. ויאמר דוד אל יואב אל כל עם אשר איתו, קירו בגדיו, יואב יקרא בגדיו, הוא הרג אותו. כן, אתה תקרא את בגדיך עכשיו, בפקודה. דוד היה חזק, יואב היה חזק מאוד, ודוד חזק מאוד מאוד. וחיגרו שקים וספדו לפני אבנר, והמלך דוד הולך אחרי המיטה, יש פה ממלכתיות גדולה, קוברים אותו, והמלך בוכה, ויבכו כל העם, ויקונן את זה, אחרי זה באים לעברות את המלך. המלך נמצא בחולשה, הוא המתאבל הראשי. סעודת עברה, מפה לומדים על דוד שהיה אבל עליו. ואז בכל העם הכירו ויטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא כי לא הייתה מהמלך, כי לא הייתה מהמלך להמית את אבנר בנר. כולם יודעים באמת המלך לא התכוון. אני רוצה להגיד שאם תקראו את הדברים שהוא אומר על אבנר, הוא לא משבח אותו. הוא מדבר על הנפילה של שר צבא. כמות נבל ימות אבנר, ידיך לא אסורות, רגליך לא לנחושתיים הוגשו, כי נפול לפני בני אבלה, נפלת וזהו. שימו לב, היה מתבקש פה דברים אחרים, מרוממים. לא, הוא באמת מבין את הצד של יואב, הכעס הגדול של יואב על אבנר ועל ההתנהלות שלו, ויחד עם זה הוא מוקיע אותו מהשם ומתוך העם. מצד שני הוא אומר, אל עבדה, אבל לא תדעו כי שר וגדול נפל היום בישראל, אז הוא כן, לא במספד, אלא באופן אחר, ואני משוע, והם קשים וכו'. טוב, סיימנו פרק. בואו נמשיך. וישמע בן שאול, אנחנו הפעם את הפרק הזה ננסה קצת יותר... ננסה קצת יותר... בואו ניקח כמה נושאים. וישמע בן שאול. למה קוראים לו בן שאול? אין שם כבר בן אדם חזק שעומד, אז השם שלו לא נמצא, וזה הולך ונחלש. וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו וכל ישראל נבהלו. וירפו ידיו וגם כל ישראל נבהלו, ממה? מזה שנרפו ידיו. יש מנהיג, מת אבנר, האיש החזק בממלכת ישראל, עכשיו ישבושת נבהל, ישבושת נבהל, אתה המלך, קח אחריות, תמנה מישהו אחר, לא, הוא נבהל. אז רואים את החולשה, החולשה הגדולה הזאת, מקרינה וכל ישראל נבהלו. אז מה קורה? אז בעצם וואו, הדבר הזה בעצם אומר, וואו, למעלה אין, מסתכלים למעלה, אין מנהיגים, אין מנהיג לבירה, וואו, לאן זול הזה, פחד של כולם. בתוך הפחד הזה אנחנו רואים, ושני אנשים שרי גדודים, שרים, אנשים חשובים, אומרים, וואו, צריך לעצור את הסיפ, צריך לעשות פה משהו. ומה הם עושים? בגדול, הם הולכים לפתור את הבעיה, להרוג את ישבושת, להביא את הראש שלו אל דוד, ולהגיד לו, קח את המלכות, ולחבר את העם אל הממלכה, זה הסיפור. בדרך לשם, אז קודם כל ברמה הכללית, אנחנו אומרים, מה הם לא חשבו שיקרה מה שקרה? הרי כבר ראינו, הנער המגיד לימד שאול, שילם בחייו. אחרי זה אבנר, מי שהרג את אבנר, כולל. מה חשבתם? שאלה גדולה, אתם שרי גדודים, אתם אנשים עם ראש גדול קצת, איפה אתם נמצאים? למה? איך להבין את המחשבה הזאת? אז זה שאלה שצריך לשאול כאן. אבל יש פה עוד דבר מאוד מעניין. ושני אנשים, שרי גדודים, היו בן שאול, עוד פעם רואים, קוראים לו בן שאול, לבן שאול, לישבושת, אבל לא אומרים את השם שלו, כי הוא כל כך לא קיים. שם האחד בענה, ושם השני רחב, בני רימון הבארותי, מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין, והברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. מה זה? זה איזה מין הרחבה, על כמו נקודה במפה. עכשיו אני אספר לך כמה דקות, כמה סיפורים על בארות ומה היה שם, למה זה קשור, למה להביא את הדבר הזה. אז לכאורה יש פה את הדבר הבא, דבר מרתק, כשבעצם מביאים לאדם, מספרים עליו משהו, זה אומר שהמשהו הזה הוא קשור לסיפור. אתה רוצה להבין מה הוא עושה? אני אראה לך מה הוא עושה. אז בואו תסתכלו. ושני אנשים שרי גדודים היו לבן שאול כאילו, שם האחד בענה ושם השני רחב, הם בני רימון הבארותי. רימון אבא שלהם, בארותי זה בארות בשטח בנימין, עוד מעט נראה. אז בעצם הם בני רימון הבארותי. מה זאת אומרת בארותי? גר בבארות. מה ההבדל בין בארותי לבין אשר בבארות? כמו ההבדל בין הוא גר בקיבוץ לבין קיבוצניק. מה ההבדל?
קיבוצניק.
להבדיל, אני לא חס ושלום. בארותי, הוא בארותי, הוא בעניין. יפה. אז אם כן, הם בני רחב הבארותי, מבני בנימין. הם מבני בנימין, גם בני בנימין, הם שייכים לחבורה, לא משבט בנימין. זה בני בנימין, זה משהו חי יותר. בני בנימין. עכשיו נשאלת השאלה הסמויה שעכשיו עונים עליה, רגע, רגע. הוא מבארות? בארות זה אחת מארבע הרי גבעונים, אז למה הוא נמצא בבארות? הגבעונים אמורים, מה, הוא חי בין הגבעונים? לא, כי גם בארות תחשב על בנימין, אל תשאל. כאילו, התשובה לשאלה שלך, בארות היא שייכת לבני בנימין, במילים אחרות. רגע, למה היא בני בנימין? הרי יש שם בארותים, גרים שם גבעונים, אנחנו יודעים, נשבעו להם יהושע, והנשיאים, היה שם את השבועה של הנשיאים, והתחייבו להם, והם גרים בבארות, ואסור לגעת בהם, אז איך יכול להיות דבר כזה? יש פה איזה דו-שיח סמוי בתוך הפסוק. אז אומרים, איך היא נחשבת על בנימין? אז בואו אני אספר לך את הסיפור. ויברחו הבארותים גיטיימה, הבארותים ברחו לגת, איפה זה גת? מחוץ לגבול ישראל. גיטיימה, למה הם ברחו מחוץ לגבול ישראל? הם ברחו, מה זה אומר? שמישהו גירש אותם, מי גירש אותם? שאול, או קצת לפני שאול, אבל פה כבר נולדים הילדים, הם בני רימון שמבארות, זה כבר דור אחד קדימה, אבל שבט בנימין גירש אותה משם, ובדברי הימים אפשר לראות השלמה לתפיסה הזאת, שזה באמת ככה, יש פסוקים בדברי הימים. ויברחו הבארותים גיטיימה ויהיו שם גרים עד היום הזה, הם נמצאים שם בגלות פליטים ולא נמצאים במקומם. ומי נמצא במקומם? רימון הבארותי ויולד בנים רחב ובנה. למה לספר לי את כל הסיפור הזה? אז התשובה היא פשוטה וכואבת גם יחד. אנחנו שואלים, מהו הפרופיל של מי שקם משבט שאול, מבני בנימין, והעיז להרוג את מלך ישראל? זו תשובה, הפרופיל שלו זה מישהו שגדל במקום שהעיפו משם את כל האנשים. אמנם זה גבעונים, אבל ככה פתרו בעיה, אנחנו רוצים את המקום. רגע, יש שם אנשים. אז הזיזו את כולם וגרשו את כולם והם ברחו. והאיש הזה, אבא שלהם, הוא בערותי. הוא מזהה את עצמו. זה מבני בנימין, זה שלנו, זה לא שלכם. והזיזו אותם. רגע, אבל מחויבים להם. אז מה מחויבים להם? אבל הם רימו. וכשנגיע לסיפור הגבעונים נראה את זה כתפיסת עולם. בקנו את קינתו לישראל ויהודה. שאול נמצא בתוך הסיפור הזה. אז בעצם אתה אומר, איפה צמח, מאיפה צמחה המחשבה של מישהו ללכת ולהרוג את המלך? המחשבה הזאת צמחה בחורבות הגבעונים. על חורבותיהם של הגבעונים גדלו ילדים עם תודעה שזה מצווה מה שהיה. שגירשנו אותם וישבנו על מקומם, הזזנו אותם כי הם הפריעו לנו. ועכשיו יש מלך שמפריע לנו ומזיזים אותו, זו אותה שיטה, זו אותה דרך. מי ש... כן, ויש פה... בעצם איזשהו תיאור של הפרופיל שמספר את עומק הסיפור, איך קורה דבר כזה, איך נוצרו שני השרי גדודים האלה, והנה זהו הקרקע גידול שהצמיחה בעצם את שניהם. תחת הכותרת הזאת, דווקא על הגבעונים יש מדרש מאוד יפה שאני רוצה. באותה שעה אמר דוד, וכי בשביל הגרים האלה עשה הקדוש ברוך הוא לעמו כן, שמאנישים את מי שפגע בהם, את שאול? איך עושים להניש את בית שאול? אמר הקדוש ברוך הוא, זה, פה צריך לראות ההקשר הרחב, עוד נלמד את המדרש הזה כשנגיע לגבעונים, אם תרחיק את הרחוקים סופך לרחק את הקרובים. מי שמרחיק את הרחוקים שלא כדין, מגרש אותם וככה פותר בעיות, מזיז אותם מ אז הוא גם יעשה את אותו דבר בסוף לקרוב.
לא, מה? זה לא נראה
כהנים, זאת הכוונה? כן, נכון. אתה עשית את זה לגבעונים, עכשיו תעשה את זה לנוב הרגעים, זה אותה שיטה. ואם אתה מחויב, אז אתה מחויב גם לרחוק וגם לקרוב. טוב, יפה. עכשיו בואו נמשיך. וליונתן בן שאול בן אחי רגליים בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל ותיסאו מנתו ותנוס והיא בחובזה לנוס ויפול ויפסח ושמו מפיבושת. למה מספרים עליו פה? אז במובן הכי פשוט מספרים עליו כי זה אותו סיפור. למה אומנת ברכה? הרי אין לזה הקשר לסיפור הזה. למה הוא כתוב פה יחד עם השרי גדודים האלה? אז בעצם האומנת הזאת ברכה כי היא פחדה ממה?
מאנשים כאלה
יש פה הפיכה. מת שאול, מת המלך, יש פה הפיכה, ויש פה מאנשים כאלה, אפשר לומר יותר מזה, עומק תפיסתם של בית שאול להגיד לדוד שביום שאתה תמלוך אל תחריט אותנו. ראינו את זה כבר בפרק ח', ראינו את זה גם בפרק חב ד', היא שווה לי שלא תחריט אותי, אומר לו שאול, שלא תהרוג אותנו. הייתה להם איזו הנחה שקיימת בעולם הקדום, ופה רואים את בית שאול, ופה בעצם בצורה כזאת מראים איך בית שאול נחרב, המועד למלך עכשיו הוא נחה. למה הוא נחה? כי הם פחדו שיהרגו אותם. למה שיהרגו אותם? כי יש פה מחשבות שככה הופכים. יש פה מחשבות שכדי למלוך מזיזים את כולם. ודוד בדיוק מגלם את התפיסה ההפוכה. כדי למלוך יוצרים אמון, כדי למלוך מייצרים פנים רחבות, כדי למלוך לוקחים עוד נשים מכל מיני מקומות ומחברים את כל העולמות, ופה זה בדיוק מגמה הפוכה.
למה לא להגיד שהיא בורחת מפלישתים פשוט?
כי אין פלישתים בבנימין, הפלישתים נמצאים בצפון, לא בבנימין, ויש פה בדיוק, כן, כן, הסיפור של המלחמה, ותסייר, בבוא שמועת שאול ויונתן, מה זה שאול ויונתן? למה שאול ויונתן? מת המלך, לפי זה, בבוא הפלישתים אל ההר, יש מילים אחרות, בבוא השמועה על שאול ויונתן, הרגו את המלך, היא שומרת על יורש העצר, היא רצה, אבל היא הסתבכה, כי דווקא הריצה הזאת, הפחד מפני המוות, הוא הקונספציה, היא זו שהפילה אותו, והפכה זה שאין יורש עצר. ופה מראים איש בושת נופל והיורש עצר נופל ואנן, ועכשיו איש בושת עומד למות והיורש עצר זה, ובעצם מראים אין המשכיות לבית שאול. זה בעצם עומק הסיפור. טוב, הסיפור ממשיך, איך הם נכנסים הביתה. נתתי לכם טבלה שמראה על שני הסיפורים, או שלא על זה נתתי לכם טבלה?
כן.
מה?
יש
את שני הסיפורים, אני אגיד אותם בקצרה. והלכו בני, אז בני רימון הבארותי באים להרוג, ובעצם אפשר לראות שני סיפורים פה. והסיפור כתוב פעמיים, וכל פעם בהקשר אחר. והלכו בני רימון הבארותי, תסתכלו פסוק ה', רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית ישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. לא, רגע. זה לא, לא כל כך. כן. וילכו בני רימון הבארותי רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית ישבושת, והוא שוכב את משכב הצהריים, והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויקו על החום, על, אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. נגמר הסיפור. יכול לגמור פה את הסיפור. פתאום ממשיכים. ויבואו הביתה, הבית. עוד פעם מספרים, אנחנו כבר יודעים שהם באו, והוא שוכב על מיטתו, כתוב גם לפני כן, בחדר משכבו, קצת אחר, ויקו, וימיתו, ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, והלכו דרך הערבה כל הלילה, ויביאו את ראש ישבושת דוד אל חברון, הנה ראש ישבושת, וייתן השם נקמות וכו'. למה הסיפור הזה כתוב פעמיים? מה?
עשו
פתאום
תכנון מחדש, רצו לקחת לו גם את הראש.
קודם את הראש, אבל מה...
אותו, ואז פתאום אמרו, אולי נביא גם את הראש לדוד, חזרו לכם.
אפשר ללכת, כמו שאתה אומר, אתה מאיר פה הערה נכונה, שהסיפור של הראש ולהביא אותו לדוד נמצא בסיפור השני ולא בראשון, שם נמלטו בלי הסיפור הזה. זה אם אתה מבין שלוקחים את שני הסיפורים וכאילו מחברים אותם למקשה אחת. אבל אפשר לראות במקרא שכולו מלא, לא במקום אחד, זה טענה על הכל. שהרבה פעמים סיפור כתוב בצורה כזאת, כופל את עצמו, אבל זה לא כפל שאתה צריך עכשיו פיזית ליצור את הטקסטורה, איך להראות אותו שלב אחרי שלב, אלא זה שתי נקודות מבט על הסיפור, וכל סיפור זה כתיבה כזאת, זה לא סיפור כזה. אל תחבר אותם. כל סיפור מספר לך את הסיפור מזווית אחרת, הוא מראה לך נקודה אחרת. הדבר הזה נמצא בעשרות ומאות מופעים בתנך, למיטב הבנתי. כגישה כזאת, זה פותר מלא מלא בעיות פרשניות. אם תלך בדרכך, אתה תראה שתצטרך עכשיו מה היה פה ופה, אתה מבין? ופה אתה שחררת את הדבר. שתי נקודות מבט. שתי נקודות מבט בעצם מראות שיש פה שני הגיונות בסיפור. ההיגיון הראשון זה הרצון להרוג את ישבושת. למה? כי עם ישראל נמצא במשבר גדול. כי המנהיג הזה לא מוביל את כולם, וזה פיקוח נפש של כלל ישראל, ואין מה לעשות, וצריך לעשות מעשה. והסיפור הזה לא קשור לרצון שלהם ללכת אל דוד ולמצוא חן בעיניו וכן הלאה וכן הלאה. זה הדבר הזה לנטרל אותו, לנטרל את ישבושת, כי יושב שם איש ובלי שאלה מה בדיוק קורה עם דוד מחר, בלי קשר לדוד, ואז בעצם הם לא צריך לדעת שהם ההורגים, והסיפור הוא נטרול, והסיפור המוקד שלו זה פגיעה בישבושת, וזה ההתמקדות באופן ההריגה וההימלטות. ברגע שהם ימלטו, נגמר הסיפור. זהו. ויש בזה, אני נותן את המפתחות, תסתכלו בפנים, תראו הרבה ביטויים להבחנה הזאת. והסיפור השני בעצם אומר, רגע. אבל זה, עכשיו, זה קצת קשור למה שאתה אמרת, הם חוזרים בהם ואומרים, אבל אני לא אומר את זה, הם חוזרים. אני אומר, יש עוד מוטיב לסיפור, שבעצם הוא מכוון כולו עכשיו, תראה לעוד דבר. וכדי להראות ששני הפנים קיימות, שרי צבאות האלה גם היו אחראים מצד אחד, אבל גם הם הסתכלו קדימה למצוא חן בעיני דוד ולהוביל איזשהו מהלך פוליטי. החלק השני זה המהלך הפוליטי. ואז אנחנו רואים הסיפור של ההריגה כולו מחובר להכנה בעצם לבשורה שלהם לדוד, ובעצם איש בושת מת, זה חייב להיות כתוב, זה לא מספיק להקות, והם הולכים איתו לזה, לא כתוב שהם נמלטים, כתוב שהם הולכים איתו והם באים אל דוד, ובעצם מרים לו את ראשו של ישבושת, ואויבך ביקש את נפשך, ויתן השם נקמות לאדוני, ומנסים בעצם למצוא חן בעיניו, ולחבר איזשהו חיבור, ואולי בא לקבל איזשהו תפקיד, ונמצאים בתוך הסיפור הזה. אז אם כן, שני דברים, ומתוך מחשבה שהקדוש ברוך הוא נותן נקמות משאול ומזרו, רואים שהם מחוברים לסיפור הפוליטי גם. הנה ראש ישבושת בן שאול אויבך אשר ביקש את נפשך, ויתן השם לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרו, יחי המלך. בעצם זה ההמשך. טוב,
רואים שדוד הוא האיש הכי לא פוליטי, שממש לא פוליטיקאי.
איך אתה רואה שהוא לא פוליטיקאי?
כי הוא פשוט כנה ועושה מה שטוב כל הזמן עם ראש כלפי
הראש למעלה כל הזמן.
הראש למעלה, ממש לא כמו היום, הרבה בנייה היום ככה.
בלי ספק. הראש של דוד למעלה, למעלה למעלה, אני מסכים. בכל אופן, אז אני שואל, איך אתם לא חשבתם, מה חשבתם שיקרה? איך לא חשבתם? איך לא דאגתם מהסיפור הזה? אז אני רוצה להגיד הבדלים בעצם, זאת אומרת. אז אמרנו, יש את הריגת אבנר ויש את הריגת שאול, ושם דוד הבהיר את עמדתו, ופתאום שני עשרי צבאות האלה, מה זה? אז אפשר להגיד ככה, ביחס לשאול, שאול הוא משיח השם, וכל הזמן דוד אמר משיח השם, ישבושת הוא לא משיח השם, הוא מלך שקיבל את הכוח שלו במכתף, הוא לא נמשך, ואבנר המליך אותו, ויחס אחר. אפשר היה לומר, אני מנסה להיכנס להיגיון שלהם, אין תשובה על כך במקרא, אבל השאלה היא צועקת, שבעצם אין לדוד מחויבות לנער המלכי שהרג את שאול, נער המלכי, בסדר, שילם בחייו, אנחנו שני שרי גדודים, אנחנו משהו אחר. כן, ביחס לאבנר, אז זה ביחס לשאול, שני דברים. ביחס לאבנר, אז בעצם אנחנו רואים את המעמד של שאול, של דוד בעיני העם, וכל העם הכירו ביטב ביניהם, ככל אשר עשה המלך, בעיני כל העם טוב. וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא, כי לא הייתה מהמלך להמית. זאת אומרת, הם בעצם אומרים, דוד בכה ברשות הרבים, וזה מה שהם יודעים, וכילל את אבנר. אבל מה קורה בחדרי חדרים?
את יואב.
מה?
את יואב.
את יואב, כן. זאת אומרת, דוד כילל את יואב, אבל מה קורה בחדרי חדרים? עכשיו, פה, בסיפור שלנו, או אני אלך עוד צעד, אז מה קורה בחדרי חדרים? לא יודעים, אבל הם בהחלט יכולים לחשוב, אבל דוד פוליטיקאי. כמונו, כמו שאול, הם גדלו במקום של אבנר, כמו אבנר, במקום של פוליטיקאים יותר. ובעצם הם אומרים, אחרי הכל הוא לא פיטר את יואב, יואב המשיך להיות שר צבא, אז יש קריצה. וזה מורכב באמת הסיפור עם יואב. עכשיו, אני באמת לא אמרתי למה דוד משאיר את יואב, זה אולי. והם בעצם חשבו שדוד הוא פוליטיקאי כמוהם, ואז הם בעצם אומרים את הצעד הבא. שמה דוד היה צריך לנקות את עצמו כשמדובר ביואב, שזה האיש הכי קרוב אליו, הוא חייב להוקיע אותו, וגם הוא לא הוקיע אותו עד הסוף, אבל הוא חייב להוקיע אותו. אבל פה אנחנו מביאים לו סחורה, אנחנו במחנה של שאול, ההפיכה של שאול, מתנת חינם, מה אכפת לו? רק בית שאול מרים על עצמם שהם נופלים מבפנים, זה הדבר הכי טוב, תחשבו ברמה הפוליטית. אם בא מישהו עם מפלגה עוינת, מפלגה שהיא במתח, ופוגע, חלילה לא כמו פה, הכל פה בפאזות אחרות, אבל פוגע ועוזב מישהו ובא אליו ומשמיץ את הראש הקודם שלו בפני הראש החדש, אז זה מצוין, זה שלכם, זה הסיפור שלכם פה בתוך הדבר הזה. אבל דוד לא נמצא שם, וכמובן, ודוד אומר נאום מאוד מאוד חד ומאוד בהיר, אומר להם, חי השב, ויין דוד את רחב ואת בענה אחיו, בני רימון הבאר אותי. למה כתוב בני רימון הבאר אותי? גם על זה יש לי מה לומר, על ההתנהלות כלפי הגבעונים. ובבוא העת הוא יאמר, אנחנו מחויבים, עם ישראל מחויב, אנחנו לא מתנערים משבועות ומתחייבויות. אז אתם בני רימון הבאר אותי, חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, שימו לב, על מות שאול, אני לא יודע מה היה, לא יודע אם הוא הרג, אנחנו יודעים שהוא שיקר, הוא לא הרג את שאול, לא משנה. עכשיו דוד כבר יודע, אז הוא אומר, הוא היה כמבשר בעיניו, על זה הרגתי אותו. הוא חזר בו ברגעו בצקלג, אשר לתיתי לו בשורה, במקום הבשורה שהוא רצה. אף כי אנשים רשעים הרגו איש צדיק בביתו. שימו לב, ישבושת הוא לא מלך. הוא לא משוח, אבל איש צדיק. הוא אדם תם, הוא לא רע. הוא בנו של שאול, והוא איש צדיק בביתו על משכבו. לא אבקש את דמו מידכם ובירתי אתכם מן הארץ. ויצב ויקצצו. עכשיו תראו, אחד האנשים הכבדים במקרא. ויצב דוד את האנשים ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הברכה בחברון, ואת ראש ישבושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון. עונש הכי חמור במקרא. אתם מכירים עוד עונש? הורגים מישהו, שם זה ויצב את הנערים, גם לא נותן להם כבוד. נערים הורגים אותם, כאיש גבורתו, ככה מכירים זבח וצלמונה, לא, איש גבורתו, אל תיתן. אל תיתן, כאילו למות בידי נערים, זה ביזיון, שרי גדודים חשובים ומתים בידי נערים, כן, והירגום, ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ותולים אותם בחברון, למה, מה בעצם יש באמירה הזאת? ככה יעשה למי ששולח יד במנהיג בישראל. תראו איזה חריפות, איזה חדות. וכתוצאה מהסיפור הזה, מיד אחרי זה, ויבואו כל שבטי ישראל לדוד חברונה. הנה, ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך, אנחנו גם אתמול, גם שלשום ביות שאול מלך עלינו. אתה היית המוציא והמביא את ישראל. הבעת אמון, מכיר לגיל כל שבטי ישראל. לא כל עם ישראל, כל שבטי, כל הגוונים, כולם אומרים, וואו, האיש הזה הוא לא בתוך הפוליטיקה. האיש הזה הוא מעל הפוליטיקה, האיש הזה הוא במחנים המשותפים, האיש הזה מחבר את העם, האיש הזה מתנגד להריגות האלה שהיו והבהיר את עמדתו בצורה הכי טובה. אני רוצה להגיב לשאלה, רק שנייה אחת, שאלה שלא רוצה לשכוח אותה. אז למה אתה משאיר את יואב כשר צבא? תדיח אותו. זה באמת שאלה מעניינת. כי אם זה חריף, אתה מחזיק בן אדם שאמרת עליו דברים כל כך קשים, בן אדם שדחית אותו. אז דוד אמר, בני צרויה קשים ממני, אבל אז תפטר אותו. יש גמרא שאומרת, אני מקווה שאני לא הופך את הסדר, אבל בסוף זה דומה. אלמלא יואב שר צבא, דוד לא מלך. ואלמלא דוד מלך, יואב לא שר צבא. זאת אומרת, יש פה איזו השלמה גדולה מאוד. וצריך לדעת, בסוף יואב לא עשה דברים לא הגיוניים. יואב היה אדם ישר, אדם ממלכתי, לא הכיל את העולם של דוד, והיו מקומות של מתח גדול ודברים חדים, והדברים החריפו עם השנים. אנחנו נראה, זה הגיע למקומות קשים מאוד, אבל גם פה דוד מכיל את העולם שלו, הוא מכוון אותו ומעמיד אותו במקום, ועכשיו לדוגמה, הוא לא מזה, הוא אומר, טוב, זה יואב. לא, הוא מכריח אותו לקרוע את בגדיו ולבוא להלוויה, וכולם רואים, שר הצבא הזה מושפל לפני כולם. עומדים שם כולם, ודוד מעמיד אותו במקום. זאת אומרת, אבל מצד שני, כוחו של יואב לא יסולה. יואב הוא איש חזק, אבל הוא איש ישר, ואיש הגון, ואיש ענייני. ואיש שבנה את הממלכה ועשוי ללא חת וגיבור חיל ועוד הרבה תכונות גדולות. חז"ל מדברים עליו כמי שביתו במדבר ומשבחים ביתו במדבר, לא זוכר בדיוק את הלשון של המדרש, אבל ככה היה, ביתו פתוח ובמדבר איזה סוג של ענווה, לא זוכר למה הם קושרים את זה בדיוק בגמרא, אבל יש איזה מדרש שמראה על הנקיות הגדולה. מה?
שכמו שהמדבר אין שום דבר, ביתו של יואב אין חטא.
שאין מה?
שאין בביתו חטא.
אין חטא. כמו שמה? בית במדבר.
כמו שבמדבר אין כלום.
כמו שבמדבר אין כלום, כך בביתו אין חטאים. כן, משהו כזה. כן, כן, נכון. זה הכיוון. אז אני חושב שזה... אז באמת, בכל אופן, יואב הוא בפנים. אבל באיזשהו שלב, הצוואה בבואה תהיה צוואה קשה. ובכל אופן, הוא בפנים ומלווה אותו כל השנים. פרק ה'. אנחנו עד 10:30, ב-10:30 מסיימים. בסדר? זה בסדר? זה מה שדובר. מצוין. על דעת, כן. טוב. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה. ויאמרו לאמור, הננו עצמך ובשרך אנחנו. גם אתמול, גם שלשום. ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל. זה החלק הראשון, כל שבטי ישראל בשלב ראשון, אומרים לו את מה שאומרים, ויבואו כל זקני ישראל בשלב שני אל המלך חברונה, ויחות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. אז אם כן, שני שלבים, שלב של השבטים, שלב של אחרים, כולם, הזקנים סליחה, בשלב שני הזקנים, ואני רוצה בעצם, בואו נראה, נקרא קצת יותר קשור. ויבואו כל שבטי ישראל. מה זה אומר? שדוד, פה בעצם כל השבטים מסכימים על דבר אחד. זה לא מובן מאליו. שכל השבטים, כל ההבדלים, עד עכשיו היו שתי מלכויות. אבנר, כמו שאמרנו, הוביל את הפילוג והשבטים איתו ויהודה לבד. אבל עכשיו כולם הסכימו במחנה המשותף של השבטים. ויבואו אל דוד חברונה. הדגשה של חברון. חברון זה המגרש הביתי שלו. אפשר היה להגיד לו, בוא לאיזה מקום אחר וניפגש באמצע. זה לא ניפגש באמצע. זה לבוא למקום שלו חברון, גם מכוונות. זה לא אל חברון. זה חברונה, ולהיות שם אנחנו מקבלים עלינו את דוד ואת המקום שלו. יש פה דבר מדהים, לא מובן מאליו. טוב, ברקע גם אין מנהיג אחר כרגע, יש משבר מנהיגות, אבל זה יותר ממשבר מנהיגות. זה אמירה, עיננו עצמך ובשרך אנחנו. עצם זה עצמיות, זה אנחנו מזדהים עם איתך במובן העמוק, ובשרך זה הרקמות חיים, גם במובן הזה, אנחנו איתך. גם אתמול, גם שלשום ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. סליחה. אתה היית המוציא והמביא את ישראל גם בהיות שאול מלך עלינו. אז אם כן, בעצם חוזרים אחורה ואומרים, גם בזמן ההוא אתה היית המוציא והמביא. ואני שואל, על מה אתם מדברים? עצמך בשרך? גם בהיות שאול אתם רדפתם אחריו להרוג אותו. אם דוד יגיד, סליחה, אתם, נכון, זוכרים את, איך קוראים לו, יפתח, אתם סניתם אותי, אתם גירשתם אותי, נכון? טוב, ברור שזה לא לשם הולך דוד, אבל פה בעצם רואים שגם בשנים הקשות, עכשיו בשחזור לאחור, אנחנו עצמך ובשרך, גם כששאול היה, זה היה אריה רבי עלי, כמו שאומרים חז"ל, משהו מבחוץ, אבל בפנים כולנו הזדהנו, כן.
זה לא בהכרח מחובר, אבל שגם אתמול גם ששום עושה, אבל עניינו עצמך ובשרך אנחנו. אומרים, אתמול גם ששום, כבר היית מוציא לבית ישראל, עכשיו אנחנו עצמך ובשרך אנחנו.
נכון, אתה צודק. היום אנחנו עצמך ובשרך, וגם אתמול גם שלשום, אמנם לא היינו עצמך ובשרך, אתה צודק, אבל אתה היית המוציא והמביא את ישראל, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, יצא החוצה ויבוא פנימה. יש פה התנועה של מלך שלוקח את העם למשימות, ואתה היית המוציא והמביא אותנו גם למלחמות ואולי גם מעבר לזה. כן, מישהו רצה עוד להגיד?
זה באמת פלא שעם מגיע לאדם פרטי ואומר לך מעצמך ובשרך, בדרך כלל זה הפוך. אז לפעמים בן אדם רוצה להתקבל לחברה, אתה אומר, אני עצמכם ובשרכם, תקחו אותי.
נכון, נכון.
פה החברה באה לבן אדם.
נכון. אנחנו מדלגים על פרקי דוד מלמעלה וליבי, כל פעם שנוגעים במשהו אני מרגיש התרגשות גדולה לקרוא את הפסוקים ולראות שבאמת האיש הזה מביא אותנו למזמין את העם למחוזות שלא יתוארו. עוד יבוא היום שכשעם ישראל ירצה להבין לעומק מהי ממלכת צמח דוד עבדך מהרה, תצמיח, להצמיח מחדש את צמח דוד, שמתפללים על זה כל יום בתפילה, באמת יבוא לפרקי דוד והתבונן בהם. יש פה אין סוף עומק של תובנות, איך צריכה להתנהל ממלכה, איזה סוג של עבודת השם, ומהו החידוש שהאיש הזה מביא לעולם. החידוש הוא גדול מאוד, ולכן גם הפרקים האלה הם ארוכים מאוד מאוד. זאת אומרת, אין דמות שזוכה לכל כך הרבה פרקים שמתארים את סיפורה בתנך יותר מדוד. כן, בסדר. בואו אנחנו נראה. אם כן, גם אתמול גם שלשום, אתה היית מוציא והמביא, והיום הרשם לך, אתה תראה את עמי ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. איך השם אמר? איך הם יודעים שהוא אמר? איפה הוא אמר? אז אפשר להגיד, והיום הרשם לך, בעצם ההתנהלות מלכה, כאילו איזה פרשנות שבעצם נותנים, אבל לא שיש איזה אמירה מסוימת בדיוק כפי שהיא כתובה פה. ואפשר להגיד שהסיפור שלה, של המשיכה, כמו שאמרנו את זה ביחס לדברים שאומר אבנר בפרק לפני כן, כשהוא אומר אותם להשבושת, אפשר להגיד גם מעין זה פה שגם זה נמצא ברקע, אבל לא חייבים להגיד שהמשיכה הייתה ידועה, אין ידיעה מן הפסוקים למיטב הבנתי האם ככה או ככה. אז אם כן, השם אמר לך, ויבואו, זה שלב ראשון. שלב שני, ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, עוד פעם בחברון, ובמקומך, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך על ישראל. טוב, אז יש פה זקנים, ויש פה שבטים, ויש פה זקנים. שימו לב, הערתי על זה בדפים. השבטים באים אל דוד, הזקנים זה המנהיגות שיש לה פרספקטיבה הגבוהה שלה, זקני העם, זה החכמים והזקנים, זה המנהיגות הרוחנית באיזושהי צורה. אז היא נמצאת באיזשהו מקום יותר מסויג מאשר השבטים, העמך ישראל. איך רואים את זה? ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה. לא יודע מרוחק במובן השלילי, אבל הם באים ממקום מופשט יותר. המלך חברונה, ויחות להם המלך דוד. אז שימו להם, קודם כל הם באים אל המלך, מלך ישראל, צריך מלך, זה לא קשר אישי לדוד, זה משהו, עצם העובדה של מלך, אפילו השם שלו לא נזכר. אז זה השלב, אבל אחרי זה מתקרבים, ויכרות להם המלך דוד, אז קוראים לו המלך, והמלך דוד בשלב שני, ברית בחברון לפני השם, וימשכו את דוד למלך. עכשיו דוד, זה כבר עוד יותר קרבה, מושכים אותו ומתקרבים אליו. והדבר האחרון, יש עוד אחרון שאני טועה? לא, והמשכו את דוד למלך. ביחד זה ארבע, זהו, היה לי ארבע. זה כל האפשרויות, ובסוף דוד המלך. דוד והמלך, ובעצם יש פה איזשהו איחוד עם העם. מה הצורך במשיכה הזאת? והרי הוא נמשך על ידי שמואל, ופה אנחנו יכולים לקחת את שאול ולקחת את דוד, ולערוך השוואה מאוד מעניינת. שאול נמשך על ידי שמואל, הנביא על הגג, לא במעמד ציבורי. או זה לא, זה אמור, מתוכנן על הגג, ביציאה מן העיר, כאילו, יותר נכון. ביציאה מן העיר, בהתחלה הוא אמר עלי אליי הגג, אבל ביציאה מן העיר הוא נמשך, בינו לבין עצמו. אפילו הנער זז, והיה שם בינו לבין עצמו. זה בחלק הראשון. ואחרי זה, הוא מחדש את המלוכה והעם, או לפני כן באספה של העם, הריתם כי בו בחר השם, יחי המלך יש גם, אבל אין משיכה. המשיכה זה בין הנביא לבינו, ובעצם המשיכה זה הקדושה. קדושת המלכות של שאול זה מהנביא ובינו לבין עצמו. ואילו מה קורה ביחס לדוד? דוד נמשך בקרב אחיו, אבל גם זו משיכה, אני לא יודע אם דיברנו על זה, שלפי התוכנית המקורית לא הייתה אמורה להיות משיכה. הקדוש ברוך הוא ניחם, והסיפור היה צריך ללכת. ברגע ששמואל עוד פעם ועוד פעם אומר, מאס מאסך השם, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, אם זה מאיסה, אז צריך להחליף, אי אפשר שיהיה מלך מאוס, וזה הולך, אבל המשיכה הזאת של שמואל, היא לא העמידה אותו כמלך, הוא עדיין מורד במלכות, עדיין עם כוח המלך זה העם, הכוח עם שאול, ובעצם היא הייתה איזה מין סימון כיוון, אבל היא לא הייתה בעצם ממשות. פה אנחנו רואים שהמעמד של המלכת דוד זה בעיני כל, לפני כל העם, וכל העם מושכים, או לא כל העם, יותר נכון, העם עומדים ברקע השבטים, ומיד אחרי זה הזקנים, וזה כוח העם. כוח העם במשיכה, וממילה להגיד שמערכת היחסים בין דוד לבין העם היא במקום הגבוה שלה. זאת אומרת, הוא בעצם, זה לא קיבל את המנדט מהקדוש ברוך הוא, והעם זה הפלונטר שצריך להזיז אותו בקושי ומזיזים. איך להזיז את העם? הסיפור הפוך, הוא שליח של העם, הם משכו אותו, הם אמרו, אתה עצמנו בשרנו, אתה היית המוציא והמביא, אתה שליח שלנו, אתה יש לך כוח שלנו, תהיה חזק, תעשה את מה שצריך, לא במקום הנמוך, במקום הגבוה, הם שולחים אותו, וזה השליחות הגדולה, וזה המשיכה, והמשיכה הזאת היא מספרת סיפור אחר לגמרי. טוב, אז זה פסוקי הפתיחה, בין 30 שנה דוד במלכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה על ישראל ויהודה. טוב, זה איזושהי תמונה כללית של השנים שדוד מלך, וגם השנים שאיזה תארוך. אגב, אצל שאול יש פסוקים מקבילים, בין שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל. בן שנה שאול במלכו, אז יש כל מיני פירושים, אחד מהם בן שנה, חסר, כאילו חסרות השנים, הוא כמו אומר שאול הוא מעל הזמן, וגם המניין של שתי שנים, איך שלא נסביר את זה, לא נותנים לנו מפה של התנהלות בציר הזמן. שאול לא בציר הזמן, הוא מעל הזמן, הוא מוחלט, הוא לא בתוך התהליכים, הוא לא בתוך העולם, בתוך מורכבות המציאות, וזה איזושהי צורה, שאני לא נכנס כרגע לפרטיה, לתאר את העובדה הזאת שהוא מעל הזמן. דוד הוא בתוך המציאות, ולכן שנותיו, ובין איזה שנה, ואיפה הוא היה, והתיאורים הם יורדים לעולם של התנהלות בתוך המציאות, וזה הביטוי לכך. טוב, ירושלים. אנחנו פה נכנסים לפרשייה, שאני חושב להתייחס אליה בשני מובנים. שאלה ראשונה, מדוע דוד הולך לירושלים? לא מובן מאליו. הצעד הראשון שלו אחרי איחוד הממלכה, עכשיו הוא מלך על ישראל, צריך לא להתבלבל, לפני כן הוא היה מלך על שבט, זה לא המלך. לפני כן כשמתארים את איש בושת ואותו, מונים קודם את איש בושת, כי הוא מלך על ישראל, אין מה לעשות. הוא המלך על ישראל ודוד הוא המלך על שבט אחד, זה לא מלך על ישראל. אבל עכשיו הוא בעצם, אפשר לומר שתחילת מלכותו, אף על פי שכתוב שם שהוא היה מלך, אבל פה בעצם איחוד הממלכה זה צעד מאוד משמעותי, ולאחר איחוד הממלכה, הצעד הראשון של דוד, וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ. זה הצעד הראשון. ובעצם דוד בא אל ירושלים, ומיד אחרי זה וילקו דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, ובישב במצודה ויקרא לה עיר דוד, ואיבן דוד סביב מן הבית מלוב הביתה, וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות אמו. אם כן, הצעד הראשון של דוד, הוא הולך לירושלים, הוא מקים אותה כעיר בירה, כעיר לממלכה. והשאלה בעצם המתבקשת, דוד, למה דווקא ירושלים? זו שאלה אחת. אני רוצה לתת לה איזשהו כיוון ולהתייחס אליה, וגם אני, יש לי טיוטה של מאמר על זה, אפשר יהיה לחלק אותו שבוע הבא, יוכלו לקרוא, אז אני נותן, מה? לא, זה על משהו אחר. זה על היבוסי, מה היה הסיפור של העברים והפסחים, ולקרוא עקב בצד אגודל את הפסוקים ולראות מה מתרחש בין דוד לבין היבוסים. זה מאמר שני שאותו שמו כבר לפרסום, יישר כוח, אבל עכשיו אני רוצה לעסוק בדבר אחר, וגם עליו הכתיבה. אני חושב שמי שרוצה להבין את מהות פרקי דוד, בשניהם הדבר הזה משתקף, להבין את האיחוד שלו. אני קורא לזה להבין על מה אנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים. מה זה? שיחזור הבן אדם? מה זה? יחזור להיות הוא כמו שהוא? זה, או על דרך? והתשובה כמובן על דרך, על דרך בעולם הרוח, על דרך רוחנית, תפיסת עולם, משהו שמשדרג את מערכת המושגים הרוחנית שלנו, של עם ישראל, ואנחנו מתפללים כל העת לדבר הזה, ולקרוא את הפרקים ולנסות לזהות את הדבר הזה, זה דבר משמעותי, ובאמת זה מה שאני מקווה שנצליח לעשות. טוב, אז בואו נראה, למה הולך דוד לירושלים? אז במבט ראשון אפשר להגיד, דוד הולך אל המקום אשר יבחר השם. דוד הולך אל המקום אשר יבחר השם, והקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, אז הוא הולך למקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו, מה השאלה?
אבל הוא לא יודע שזה המקום שקדוש ברוך הוא.
נכון. מה אתה אומר? כן, נכון. המילים, המקום אשר יבחר השם, מצביעות על זה שהוא עוד לא בחר. יבחר. אנחנו שואלים במה זה תלוי, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, דוד מגיע 400 ומשהו שנה אחרי יציאת מצרים, ואף אחד לפני כן לא התעניין בירושלים. איך יכול להיות? אם זה מקום אשר יבחר השם, וקחו את שאול, הרי נאבק להישאר כמלך, ואם זו עיר המלכות, אז למה הוא לא הלך אליה? איך יכול להיות דבר כזה? הוא יודע לירושלים, משאיר אותה עיר יבוס, ולא מתעסק איתה, והיא לא בעצם שום דבר. זה דבר שהוא קשה ביותר. השאלה בעצם, אז זה שאלות מלמעלה, או איזושהי אמירה מלמעלה, שהסיפור אשר, המקום אשר יבחר השם, זה לא משהו ידוע, אלא זה משהו עתידי, וממילא לא הלכו לירושלים כי זה עוד לא קרה. אבל אז כמובן מתבקשת השאלה, מתי בעצם מתחללה הבחירה בפועל, מתי הקדוש ברוך הוא בחר? על פניו, אשר יבחר השם, זה קורה באיזה נקודת זמן, אז מהי הנקודת זמן? ומה זה הבחירה הזאת? באיזה אופן היא מתקיימת? מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בוחר? ובמה היא תלויה? זאת אומרת, בסופו של דבר, על טיבה של הבחירה ועל במה היא תלויה. אז אני רוצה להגיד איזשהו דבר שעולה מן הכתובים, ואני לא אוכל להיכנס עכשיו לאובי הקורה ולקרוא את כל הפסוקים בפנים, זה לא, אבל כן לתת איזושהי תמונה כללית של הדבר, ובעצם לומר, בפרקי דוד אין בחירה של ירושלים, תחפשו ולא תמצאו. יש בחירה שכתובה שלוש פעמים בתקופת שלמה, לא בתקופת דוד. והעובדה הזאת נמצאת מאוד חדה בדברי הימים, אבל היא נמצאת גם בשני המופעים הנוספים, אחד מהם זה ספר מלכים, אם אני לא טועה בפרק ו', אבל זה נמצא באופן שלא משתמע לשני פנים, אני חושב, בספר דברי הימים, וכפי שאמרתי, שלוש פעמים זה נמצא. אחרי ששלמה בונה את בית המקדש, וכחלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מהשמיים ותאכל העולה והזבחים, וכבוד אדוני מלא את הבית, וכולם רואים, ולא יאכלו הכהנים וכל בני ישראל וכו' וכו'. וירא השם את שלמה בלילה, אחרי שיורדת השכינה על המקדש, ויאמר, שמעתי תפילתך, ובאתי ובחרתי במקום הזה לי לבית זבח. מה זה בחירת השם? לא הבחירה שאומרת שירושלים היא עיר הבירה או באה עם בעיני המקדש. לא, הבחירה של הקדוש ברוך הוא זה יבחר, היה המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. בנו לי בית, ומי אמר להם לבנות בית בירושלים? הם, אני לא גיליתי להם. זה משהו בדרך הטבע לגמרי, זה משהו בקונספציה הרוחנית שדוד הביא לעולם ובנה את ירושלים. אף אחד לא אמר לו. ולכן גם שאול לא ידע עליה, והיבוסים יושבים שם ולא מעלים על דעתם שמישהו עומד אי פעם להזיז אותם, וזה סיפור חדש הסיפור של ירושלים, זה לא סיפור ישר, אין לו שום אחיזה לפני כן, חוץ מהמקום אשר יראה, בהר השם יראה, שגם שם לא כתוב מקדש, אבל גם אם נגיד שזה כתוב, רואים שחוץ מהפעם אחת שהקדוש ברוך הוא אומר את זה לאברהם, אין לזה שום אחיזה במציאות, זה לא נתפס, זה לא הפך להיות איזשהו דבר, זה איזושהי קריאת כיוון שנמצאת בין הקדוש ברוך הוא לבין אברהם, ולא נמצאת במקום אחר, הקשר הזה לדברים. בכל אופן, אני חוזר, אם כן, הבחירה האלוקית איננה קיימת עדיין, ובמילים אחרות, דוד הולך לירושלים, עכשיו אנחנו צריכים לשבור את הראש, פרשייה מקראית, מדוע אתה הולך דווקא לירושלים ולא למקום אחר, כשהבחירה של הקדוש ברוך הוא זה הרבה אחרי דוד, זה דור אחרי דוד, אחרי שכבר בונים מקדש, ואחרי שכבר ירושלים נמצאת בבניינה, בית המלך והמקדש, ונמצאת במדרגה אחרת לגמרי, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, בניתם לי בית, הנה אני בא, לשכן שמי במקום הזה, אני בוחר במקום. הבחירה הזאת הופכת להיות או בחירה לשכן שמו, או בחירה במשמעות של לאשרר את המקום שאתם עשיתם את מה שעשיתם, כמו לאשר. הדבר הזה במשמעות של אשר, לאשר, נמצא במקומות שונים רבים במקרא, וגם פה בעצם הדבר הזה. אז למה באמת הולכים דווקא לירושלים? אז אני רוצה לגעת בכמה נקודות שבעצם יכולות להסביר פה את הדבר. כן, אנחנו רואים פה אצלנו דבר מעניין. דוד הולך לירושלים, רגע, למה הוא לא שואל בהשם? על חברון הוא שאל, על ירושלים הוא לא שאל, כמו איזה מצפן בעצם שיש בתוכו. ושימו לב, דוד הולך לירושלים כצעד ראשון לאיחוד הממלכה, איחד את הממלכה, ירושלים. הבהירות שלו, וילך המלך לא אל ירושלים, הילך המלך ירושלים. הוא קורא לעיר דוד, וכמו אומר, זה תפיסת עולמי, זה העיר שלי, זה הסיפור שלי. וכולנו יודעים, כולנו יודעים את הקשר של דוד לירושלים. ובעצם אני רוצה להגיד, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו הבחירה של דוד בירושלים, היא מובהקת, היא חדה בעיר, כאילו, כאילו חיכה ליום שהוא בעצם מתיישב ומולך, והצעד הראשון שלו זה ללכת אל ירושלים. לא מובן מאליו.
אבל אני חושב שזה קשור לפילגש בגבעה, כל הסיפור
נרוס
שם, שלא היה...
יש קשר, השאלה מהו? וכמה נשים את יהבנו רק על הפרשה הזאת, או משהו הרבה יותר רחב. אני לא רואה את הפרשה הזאת פרשה מרכזית, אבל יש קשרים שצריך להבין אותם. עצם הזכורה שם היא משמעותית. אז אם כן, אמרנו, עד דוד אף אחד לא מתעסק איתה, והיא עיר נוכרית. יושבים שם היבוסים במשך מאות שנה. תראו לעצמכם שקם מלך בישראל היום, או קמה מדינת ישראל, ובעצם אומרת, כפר קסם זה עיר הבירה. נכון? כולם היו עושים ככה. זה לא שייך, כבודם במקומם, אבל זה לא שייך. גם לשים את זה במקום שקיים, זה מורכב. תיקח מקום חדש, תבנה אותו. למה ללכת לעיר קיימת ולהסתבך עם הדבר הזה? אז מה שאפשר לומר, ובעצם אם היו שואלים אותנו, איפה, אם היו שואלים אותנו, בלי לדעתי על ירושלים, איפה היה מתאים? אין זה קים בית אלוקים, זה שער השמיים, בית אל, חברון, מקום האבות, שכם אולי אפשר לשים אותה. נכון? אלה המקומות המתאימים. מה זה? ירושלים, עיר נוכרית, יושבים שם. מאות שנה אף אחד לא מתעסק איתם. יושב שם מלך הרב נאיבוסי, יושב שם מלך יבוס בתוך העיר. אז בכלל, למה להתעסק איתם בכלל? טוב, אז למה לא אנחנו מבינים? ולמה כן, אני מתקשה להגיד אותו בכמה רגעים. אני חושב שהוא, יש קריאה מאוד משמעותית בפרק י"ב בספר דברים שמביאה אל ההיגיון לבנות את ירושלים, ואת זה אני מזמין אתכם לראות, שירושלים זה אחדות העם, והמקום אשר יבחר השם, בעצם שם מופיע בהנגדה לעבודה זרה. פרק י"ב אומר, לא תעשו כן להשם, לא לעבוד על את השם על כל עץ רענן וכן הלאה כמו עבודה זרה, אלא המקום האחד אשר יבחר השם מכל שבטכם. ופה כל הפרק הולך אחדות העם, אחדות העם, אחדות העם, זה הלב של הפרק. שם הקדוש ברוך הוא יביא את השכינה, במקום שאתם תתאחדו. ותחת הכותרת הזאת שצריך לקרוא אותה שם בפסוקים, אפשר בעצם להגיד ללכת אלינו ולחזור לפרשה שלנו ולראות שבעצם יש פה אוסף של הרבה מאוד חיבורים. ירושלים היא עיר זנוחה בין שני שכנים, בין יהודה לבין בנימין, ועיר זנוחה, וחלק מהסיבה שהיא לא מטופחת ואף אחד לא כבש את מלך יבוס, שימו לב, מלך יבוסי משיבת עממים, זה לא יומן, יושב שם, כי זה החצר האחורית של יהודה והחצר האחורית של בני בנימין, של בנימין, והמתח שהיה ביניהם בתקופת שאול ועוד תקופות, זה מכירת יוסף נמצאת בתוך הסיפור הזה, זה במקום הפירוד, בדיוק בפער, בתפר, שהוא המקום הזנוח במשך שנים רבות. ואבן מעשו הבונים, דוד משנה קונספציה. הוא הולך לקו גבול בין בנימין ויהודה ואומר, זה מקום החיבור, אותם אני מחבר. המתח הוא גם בני רחל ובני לאה, והסיפור הוא גם מכירת יוסף, והסיפור הוא גם אומות העולם, וזה המאמר שנתתי לכם לראות איך דוד הולך ומחבר את, בעצם בונה את ירושלים על קרקע ועל תשתית שבעצם תחבר את העולם, כמו להגיד לבני יבוס, זה גם סיפור שלכם, זה לא רק סיפור שלנו, ושם אותה על התמונה הגדולה של גאולת העולם, ובעצם הולך למקום שעכשיו כל עם ישראל כובש אותו, לא, ויבואו אל דוד חברונה, העם בא אל חברון, אומרים, בבית שלך תמלוך עלינו, לא בבית שלי, בבית של כולנו, וכולנו זה בתפר שבין כולנו, לא למקום שיש למישהו אפשרות לנחס אליו ולהגיד, אנחנו פה הבעלים, אנחנו מארחים בקודש את עם ישראל. הקודש שייך לכלל ישראל כולו, ודוד הולך למלחמה משותפת שבאים אליה, כמו שאמרנו, ובעצם יש פה, הייתי אומר, באיזשהו אופן סמלי, מעניין, הרב נריה אמר על מלחמת ששת הימים, היה פילוג גדול בעם לפני כן, בקום המדינה, אצל לחי והגנה וכן הלאה, ולא היינו ראויים לירושלים עדיין כי היינו לבד, אבל בששת הימים פעם ראשונה הייתה ממשלת אחדות, יש ממשלת אחדות, קיבלנו את ירושלים, את ירושלים קיבלנו ביחד, וזו אחדות ירושלים, ודוד בונה אותה, ובעצם מעמיד פה תשתית לכל מלכות דוד, ומעמיד תשתית שלוקחת את העם, ובעצם מחברת אותו במעגל שלו, כל שבטי ישראל, הזקנים, העם כולו מחובר, עיננו עצמך ובשרך בתוך המקום הזה שנקרא ירושלים, וקודם בונה את הכלי וממנו ממשיך הלאה, זה הדבר הראשון. והדבר השני, המעגל הנוסף, זה המעגל של אומות העולם, גם הוא בעצם. ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו, גם של השבטים, אבל זה עיר שקורית לשלום, וגם אנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה והשתחוו אליך, והתפללו אליך דרך העיר הזאת, ודרך הבית הזה, אומר שלמה כשהוא בונה את המקדש, ושלמה יהיה שמו כי שלום אתן בימיו. אנחנו נעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך בהמשך. שבת שלום. אני רוצה עכשיו כמה מילים.